One, two. בוקר, בוקר, בוקר טוב ברק סרי.
בוקר טוב, בוקר טוב.
העניינים, ברוך הבא.
תודה, תודה.
איך היה?
הייתי בארץ, כלום. עזרתי לילדיי להעביר את השבוע האחרון עם החברים.
חשוב?
כן, כן.
אתה רואה?
אבל בארץ, באילת, נסענו לה, אתה יודע, שבוע שבר, זה השבוע, אני כבר...
זה השבוע האחרון.
כמעט שכחתי, אתה יודע, זה עכשיו נכדים. זה שבוע שהקייטנות מסתיימות, ואתה יודע, הקייטנות המיוחדות, והקייטנות הפרטיות, והקייטנות הספיישל, הכל נגמר, שבוע שעבר, זה שבוע...
צריך להעביר את הזמן.
צריך להעביר את הזמן.
כמה עולה מלון באילת בשבוע האחרון של אוגוסט?
עולה, עולה, עולה.
הרמות, אה?
עולה, כן.
מה, זה 15 כמעט?
עולה, תלוי באיזה קטע, כמה חדרים, אבל זה עולה.
יקר.
זה עולה לדעתי יותר מיוון וקפריסין, אבל...
אני אגיד לך, אני הייתי בחול בשבועיים האלה.
איפה היית?
היינו בהונגריה ו... סלובקיה והונגריה. סלובקיה זה כפר נופש כזה והכל. אני יכול להגיד לך שיצא לי...
סלובקיה, אבל זה מקום לא...
סלובקיה והונגריה. ואני רוצה להגיד לך שתקשיב, ארבעה אנשים, יצא, בוא נגיד, בממוצע, פחות או יותר, כולל טיסות, כולל מלונות, כולל אוכל, כולל הכל, כולל הכל, בין 6,000-7,000 שקל לאדם.
זה שום דבר.
שתבין, זה באמת כלום כסף. זה באמת כלום כסף לכל עשרה הימים האלה. זה יוקר המחיה. מתישהו מישהו יצטרך לטפל בדבר הזה? זה האירוע הזה עם המלונות היקרים וכל הדברים.
הכל, הכל, הכל. אתה יודע, זה בדיוק העניין. אתה יודע, הקשב היום זה האם אנחנו לפתחה של מלחמה נוספת, והאם החטופים יחזרו, ומה קורה עם החוטים, ומה קורה עם... האם סיבוב נוסף בירה?
יוקר המחיה, דרך אגב, היה פה עוד לפני המלחמה.
ונושא הזה...
והשאלה אם זה לא גם חזירות של מלונות בישראל, מחירים כל כך מוחקאים.
זה לא רק מלונות, יוקר המחיה הוא לכל אורך הגזרה.
טוב, אני הבטחתי לצופנו בטוויטר, לעוקבנו בטוויטר, שאני אפתח עם הצעה שאתה לא תוכל לסרב לה.
לא, אבל אולי נפתח במשהו אחר. אני רוצה בכל זאת לפתוח עם...
קדימה.
אנחנו עוד אותו 700 ימים המלחמה, ואתמול... התבשרנו לכאב ליבנו על ההרוג מספר 900, ומדובר ברסל במיל אריאל לובלינגר שנפל מתאונת ירי דו צדדי בחאן יונס. אבל אתה יודע, זה לא רק 900, אני רוצה לספר בכלל על אריאל. אריאל זה סיפור ישראלי מופלא, זה באמת סיפור ישראלי קסום. הוא עלה לישראל לפני 10 שנים מברזיל, כל המשפחה שלו עדיין חיה שם, התגורר, הגיע אישר לקיבוץ נען, סמוך לרחובות, למד עברית, שם הכיר גם את אשתו ברברה, שעלתה מספרד. לפני 7 שנים הם נישאו, לפני 4 שנים הם עברו לשכונת נאות אפק בקריאת ביאליק. מחר, תבין, למה סיפור ישראלי? מחר הוא היה אמור לסיים את סבב המילואים הנוסף שלו, ומחר הוא היה אמור ללוות את בנו התינוק בן 9 חודשים למעון. הוא היה אמור להיכנס מחר הילד למעון, זאת אומרת, הוא היה אמור לסיים את המילואים ולקחת עם אשתו את ברברה, את הילד למעון, והוא נהרג, וכל החלומות, וכל התוכניות, וכל הדברים שככה... ציפו לזוג הצעיר, התנפצו, וזה הרוג 900, וזה מספר, אתה יודע, קורא הלב, וכל אחד מהם זה עולם ומלואו, ואותיר שבר עצום, ומשפחה שבורה, ובחלק מהמקרים, כשאנחנו מדובר בחיילים מילואים, באלמנות וביתומים, ואני אומר את זה דווקא היום, כי אנחנו היום ערב, לפחות לפי התוכניות, הקבינט אמור היום להתכנס, לאשר תוכניות, ערב וכניסה, לעיר הזל, כל המשמעויות, גם, אתה יודע, האוכלוסייה לא ממש מתפנה משם, הייתה תקווה שהרבה יותר יעזבו את העיר הזה, התפנו, לפי מה שאני מבין, אלפים, זאת אומרת שצהל אמור לפגוש שם, החיילים שלנו אמורים לפגוש שם, עיר שוקקת, בתים רבי קומות, זה סרט אחר לגמרי, לוחמה בשטח, בנוי, 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 על כל המשמעויות. אני אומר לך, יש לי תקווה, שזה עדיין, שמדובר באיזה מבצע הונאה, כמו המבצע הונאה הוא שהיה לפני איראן, שנתניהו וטראמפ ככה שיתפו פעולה בצורה מצוינת, באמת הצליחו להפתיע את האיראנים, את ראשי משמורות המהפכה, וראשי הצבא, וראשי הממשל שם, שהיו בבתים וחטפו. אני מקווה שגם הפעם זה מבצע הונאה, שנועד להוריד את חמאס על הברכיים, להשיג מהם עוד הישג, עוד עסקה יותר טובה, כי עכשיו להיכנס לתוך עזה, זה, אתה יודע, אחרי כמעט, איך אמרים, 700 ימים, עוד כניסה ועוד מלחמה ועוד הרוגים, והחטופים, אני כבר בכלל לא מדבר, איפה החטופים יהיו במצב כזה. אני מקווה באמת שלא יהיו יותר הרוגים, ושנגמור כבר את המלחמה הזאת, ונחזור לאיפה צריך לחזור, ושנתחיל במלאכת השיקום הארוכה שצפויה לנו.
אוקיי, אז שנייה אחת רגע לפני הזה, הזכרת את המספר 900, 900 חללים, 900 חללים לוחמים שנפלו עד כה, ואני, יצא לי להבין משהו, כשהייתי בהונגריה, זה באחת המסעדות הקשרות, כל הקיר מלא במדבקות. אתה מכיר את זה שאתה הולך לכל מקום בארץ, גם וזה, אתה רואה את כל המדבקות עם כל המשפטים.
אני מקבל את המדבקות האלה מכל העולם.
הייתי שם את המדבקות, באמת מסעדה קשרה, כל הקיר מלא מדבקות, אתה תמיד עומד ומשתאה וקורא, ויש את הפרצופים ויש את המשפטים החכמים שאנשים האלה אמרו, ואני קיבלתי החלטה לשנה הזאת. השנה הזאת, אני בדרך כלל לפני ראש שנה, יום כיפור, משתדל ללכת לכותל, לקבר צדיקים, להתפלל, קצת בקסקרמקום סחורות, ואני החלטתי שהשנה אני גם אלך לקבר צדיקים, והשנה יש לי 900 כאלה, ואני צריך לבחור איזה מה-900 האלה אני אלך להתפלל שם, ושם אני אלך להתפלל.
זה דברים שאני אוהב, אלה קברי הצדיקים האמיתיים.
והשנה אני אלך לבקש, ברכה, בדרך כלל אני הולך לבקש ברכה, תמיד לפני ראש שנה, מרבנים מוכרים, השנה אני אחפש משפחה, אולי איזה ילד בן 9 יתום, שאבא שלו נפל במלחמה, אני אבקש ממנו, איזושהי ברכה לחג, כי יש, ראיתי אתמול את הנתונים שפרסם צהל, לדעתי ראיתי את זה אצל דורון קדוש, יותר מ-500 יתומים, אז אני אבקש שאחד מאלה ייתן לי ברכה לשנה החדשה, ואני אבקש על אחד מ-900 קברות הצדיקים האלה.
ואני אגיד לך, בנקודה הזאת, אנחנו מדברים...
ואני מקווה מאוד שהברכה של האנשים הטהורים, הקדושים, האמיצים האלה, תגן על כולנו כבר בשנה הבאה.
אנחנו מדברים המון על החטופים ועל המשפחות שאנחנו כמעט, יש כמעט היכרות אינטימית בכל אחד מהחטופים. אני חושב שאנחנו מדברים פחות מדי על הנופלים. ופחות מדי מזכירים אותם, ופחות מדי מספרים את הסיפור שלהם, את על מי הם ומה הם, אתה יודע, היו ימים שהיו פחות הרוגים, וכמעט הכרנו כל אחד, ואת המשפחות, ותזכור את ברל ישמואלי, שהכרנו את ההורים שלו, והכרנו את הסיפור שלו, כי באמת היו מעטים, אז אתה יודע, יכולת להכיר, היום אתה לא יכול להכיל, אתה לא יכול היום באמת...
אבל כולנו מכירים מישהו, אתה מבין? כולנו מכירים מישהו.
מכירים מישהו, אבל לא מכירים מספיק, אני ואתה לא מכירים את ההרוגים שהיו לפני חודש, לפני חודשיים, אנחנו לא זוכרים את השמות, אתה זוכר שם פה, שם שם.
מ-900 אתה כן מכיר. אני למשל מאוד למשל לקבל ברכה מהרבנית ללי דרי. בעיניי זאת אישה שיכולה לברך אותי לשנה הבאה. אני השנה אבקש ברכה מאיציק בונצל. לדעתי זה אחד האנשים שיכולים לברך אותי. ואני ממליץ לכולם, בכלל, יש לכם ראש שנה, יש לכם יום כיפור, בקשו ברכה מהאנשים האלה, גן עדן מובטח להם. לגבי סוגיית העסקה והמלחמה וכל הדברים האלה. שמע, אני חייב להתחיל באמת, אף לי הראש. חשבתי שאתה יודע, לקחתי גם אני שבועיים חופש וזה, ואמרתי, בטח אני חוזר עם משהו כבר אחר לגמרי. אבל אז אתה קורא הלילה. חיסול אבו עובדה, תכף נדבר בכלל, אתה אומר, דווקא התחלת הבוקר באופטימי, זה שימח אותי מאוד, אתה יודע, יש גם את החיסולים בתימן, גם אבו עובדה, גם סוריה, גם לבנון, כל מה שקרה פה בשבועיים האחרונים, אתה בכלל, אתה תופס בונה, אנחנו מזרח תיכון חדש, איך אמרה השרה אורית סטרוק, אנחנו בתקופה של נס, פשוט מדהים, פשוט מדהים, שינוי של מזרח תיכון, אומץ, חזרה של הרתעה, חיסול בכירים, אבו עובדה. באמת, אחד מהארכי מתונפים ומתואבים, עם דם על הידיים, אחד מבחירי הארגון שרצח פה נשים, אנס בנות, שרף תינוקות בחיים, באמת, מגה הזוועות. ואתמול שמפרסם יוסי יהושע שיש ניסיון חיסול של פעיל מרכזי בחמאס וממתינים לתוצאות, כותב עינב שיף, לדעתי הוא מבקר טלוויזיה של ידיעות אחרונות או משהו כזה, משהו מיינסטרים, לא תגיד הפעם איזה עיר ישראל מהקיצונים של הקיצונים של עיתון הארץ, הוא כותב, למה להמתין? כבר יש תוצאות. 11 הרוגים, כשמנסים לחסל את אבו עובדה, 11 הרוגים בהם ילדים שעמדו בתור לקנות פיתות, תמונות מזעזעות של גופות ליד כיכרות לחם, והכל בשביל, במרכאות, פעיל מרכזי. הזלזול הזה, אם יוסי יהושע כותב פעיל מרכזי, בוא נגיד לא ידעת אבו עובדה, בוא נגיד שזה רק היה סתם מגד, בסדר? סתם איזשהו מגד מתואב שראינו כבר בסרטון עכשיו שפרסמו של תעשה, של משפחת תעשה, ראינו, לא צריך להיות אבו עובדה, לא צריך להיות מגד, צריך להיות איזה מפעיל מתואב בחמאס, כדי לעשות את הזוועות של הזוועות. אבל על אבו עובדה, מבקר טלוויזיה של ידיעות אחרונות, עוד מתחיל לתת פה איזשהו סלשן של אוי ואבוי, אוי ואבוי, איך ישראל חיסלה את באחד מבחירי החמאס. זה פשוט מדהים, ההתקעות או הרצון של, או היכולת של אנשים פשוט לשכוח את כל מה שהיה פה בשבעה באוקטובר, והתחיל לדאוג לעולבים שלך. עכשיו מלא, אתה יודע, נהרגים תינוקות, כואב הלב, מתים ילדים בעזה, וואלה, אף אחד מאיתנו לא רוצה להרוג ילדים. למה אבו עובדה מתחבא בתוך ילדים? למה אבו עובדה מתחבא? למי התלונות? התלונות למדינת ישראל שהרגה פעיל מרכזי, כמו שהוא אומר, או שהתלונות לחמאס שהם מתחבאים ומשתמשים באוכלוסייה? אפרופו העניין של פיזור של האוכלוסייה, תתפנו משם, תתפנו, הצבא הגדול מגיע. מה קורה לכם? איך אפשר לנצח מלחמה כשבאמת במיינסטרים של המיינסטרים של המרכז של איפשהו שם בישראליות, באנשים שמחזיקים פה את ההגה בתקשורת, אתה שומע כל מיני מסרים עזועים ומשוגעים. אתה הולך אחר כך קצת שמאלה, פוגש את תיריס לאל שמתגאה בזה, שהיא עשתה איזשהו רעיון, איזשהו עיתון, כתבת סופרת מעיתון הארץ, שמתגאה בזה שהיא הלכה ולכלכה על ישראל, על ישראל בעולם. הולך עוד טיפה שמאלה, מירם לוין, אלוף בצהל, אלוף בצהל, לדעתי אלוף פיקוד צפון, תקן אותי, אולי כבר יגיע לזה סגן המתכל או משהו כזה. זוכר לו פיקוד צפון, מתחיל, מפרסם, כל מיני טקסטים כאלה, של
לצד הביקורת,
וכל מיני דברים כאלה.
לצד ביקורת, תן כבוד, לטעמי, הלוחם הגדול ביותר.
מספיק עם העניין הזה של כבוד, גם בנימין נתניהו היה בסיירת
מטכ"ל, ואתה לא נותן
לו כבוד.
לא מגיע לקרסולה.
גם דן חלוץ היה טייס, וכבר ראינו את כל אלה שעברים שעשו, הם לא חסינים מביקורת, ואמירם לוין שמוציא דיבת ישראל רעה, בעולם, במסגרת אלוף, אותו דבר גם אהוד אולמרט, היה ראש ממשלה, מגיע לו זכויות, וואלה, הוא עשה את זה בסוריה. סליחה, בן אדם, מזיק לישראל בעולם, מזיק, מוציא נזק, מוציא על המתנחלים, מוציא את הדברים האלה. איך אפשר לנצח, איך אפשר לנצח, שבמיינסטרים של הישראליות, של התקשורת הישראלית, יש אנשים שתומכים באויב, אי אפשר לנצח כך.
בוא נענה, קודם כל לגבי אמירם לוין, אל תשווה אותו לבנימין נתניהו, בנימין נתניהו לא יכול לצחצח לו את קצה הנעל מבחינת שירות צבאי. הוא מגדול הלוחמים של עם ישראל מאז קום המדינה, מפקד סיירת מטכ"ל המיתולוגי, אחד הלוחמים האדירים.
אז הוא חסין מביקורת?
לא חסין מביקורת,
זה הכל, אז מבקרים אותו.
לא, לא, לתת כבוד,
הכל בסדר, גם לכל אנשי
לא חסין מביקורת, אפשר לבקר,
אפשר לתת כבוד,
כי הוא באמת,
אני רואה איך נותנים כבוד לדדי שמחי, אני רואה
באמת מגדולי הלוחמים, וזה באמת לוחם עתיר קרבות.
תזכיר לי את זה בפעם הבאה, תזכיר לי את זה בפעם הבאה שיש איזה בטעות איזשהו אלוף בצד ימין שבטעות אומר,
תזכיר לי את זה. אתה יכול לבקר קראות עיניך, רק באמת, שאתה מדבר על הבן אדם, תדע עם מי יש לך עסק, זה איש עם זכויות מכאן,
אז מה? אז מה? ועכשיו הוא מזיק לישראל.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
הוא עושה נזק למלחמה, החיילים נמצאים בשטח.
אני לא מסכים.
על גבול עזה, רוצים לנצח, והאנשים האלה פשוט עוצרים.
אז רגע, אז בוא, עכשיו תן לי לדבר.
בבקשה.
השאלה, אתה יודע, אפרופו נזק, אני חושב שבנימין נתניהו והממשלה שלו והקבינט שלו גורמים פי אלף נזק לישראל, פי מיליון נזק לישראל. אתה יודע, עכשיו תסתכל על המצב שלנו. חוץ מבן אדם אחד, קוראים לו טראמפ, שאוי ואבוי לנו, אם היחיד האחרון שתומך בנו יתהפך, אוי ואבוי לנו. בוא נע, אתה נמצא במצב של, ואנשים צריכים להבין את זה, זה עומד ישפיע על כל אחד ואחד מכם, בצונמי מדיני פסיכי, אתה נמצא במצב שישראלים מתקשים עכשיו, יתקשו עוד יותר, לנסוע לחול, הסחר נפסק, אתה יודע, אתה מכיר את פרופסור אפק, לך תשאל אותו, פרופסור אפק היה משנה למנכ״ל שיבה, לך תשאל אותו מה קורה עם רופאים ישראלים שמתקשים כבר להגיע לוועידות, לא רוצים לקבל את המחקרים שלנו, יש חרמות שמשפיעות על ההייטק ועל המסחר. אתמול דיברתי עם נשיא התאחדות התעשיינים דוקטור רון תומר, אומר לי תקשיב, עזוב דברים מאורגנים של מדינות כמו צרפת, זה כחרמות נגד ישראל, אנשים פרטיים, אתה יודע, אומר לי, כשלח לי מכתב אדם פרו-ישראלי, תעשיין גדול, שיש איתו קשרים באמת המון המון שנים. כותב לי, שמע, אני משפחה, אני אוהב יהודים, אני תומך בישראל, הסבא שלי והסבתא שלי הצילו יהודים בשואה, אני תמיד הייתי בעד ישראל, אבל עכשיו אני, החברה שאני, שבבעלותי, אני לא רוצה כעיקרון להיות קשור לאף מדינה שקשורה לכל מיני סכסוכים מלחמתיים כאלה ואחרים, אגב גם רוסיה הכליל, ואני מפסיק את הקשרים איתכם. אנחנו אוכלים אותה בכל הזירות, אנחנו נדפקים בכל הזירות, האנשים עוד לא מבינים את זה, ישראלים חושבים, אתה יודע, אומר לך צונמי, זה משהו, אתה יודע, ארטילאי, אף אחד לא מבין מה המשמעות, אבל אנחנו עוד מעט ממשחקי כדורגל, שיכול להיות שאנחנו, זה כבר בדרך, לפי כל המבינים, השעיה של ישראל מכל מיני מפעלים אירופאים, דרך הפסקות סחר, דרך פגיעה במחקר, דרך פגיעה ברפואה, דרך אי-קבלת מדענים ומאמרים שהם כל הדברים האלה, קרן העושר הנורווגית, כל הדברים האלה ישפיעו על כולנו, ומי שהוביל אותנו לסיפור הזה והנזק שלו פי מיליון מאיריס לאל או מאמירם לוין או מכל אחד אחר, זה בן אדם אחד, זה בנימין נתניהו, שכשל כישלון מוחלט בשבעה באוקטובר וכשל בנקודה שהגענו אליה. יושבים, החזון זה מלחמה, החזון זה להמשיך ולהרוג ולהרג וזה מה
שזה החזון.
אני לא יודע לנצח.
קוראים לזה לנצח.
בוא, יהודה,
שמעתי אתמול את אוהד חמו.
רגע, אני שומע אותו כבר כמעט 11, שנה ו-11 חודשים. אוטוטו מנצחים, כפסע לפני ניצחון, כמה פעמים.
אתה אומר, בוא נשאיר את אבו עובייד החי. בוא נשאיר את אבו עובייד החי פשוט.
יהודה, זו שאלה...
בוא נפסיק. הרי המתואב הזה הרי אתמול, אם המלחמה הייתה נגמרת והייתה הפסקת, שילדים רצו למות בגללו, רצו למות, רצו למות.
רוצה לשמוע סוד? בוא נשמע סוד שלא שמענו, אבל אתה יודע, זה בינינו, שמוע את זה יפה. בכל המזרח התיכון יש המון אבו עובידות, שונאים אותנו, נכון. בלבנון, יש בחיזבאללה כאלה שנשבעו.
ותראה מה עשינו להם.
רגע.
ותראה מה קרה להם.
בסדר, אבל עדיין.
אחרי 30 שנה שמתולחמים עשו פה הסכמי שלום.
ומה עשינו לחמאס? פירקנו תראה. את אמא שלו, בסדר? פירקנו אותו לרסיסים. עכשיו אני רוצה, אני אומר לך, יש מחבלים שונאי ישראל עם דם על הידיים, שרוצים עוד הרבה 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 דם על הידיים שיהיה להם, גם בלבנון וגם בסוריה. ואתה יודע מה, הפתעות, גם בירדן וגם במצרים וגם כמובן ביהודה ושומרון, אני כבר לא מדבר על יעדים יותר רחוקים, איראן ותימן. אז מה? אז מה? אז עכשיו תחליט, אוקיי חבר'ה, כל המדינה צבא, מיליונים מתגייסים, ונתחיל בכל המזרח התיכון במלחמה גדולה. אין לזה סוף. אם אתה מחליט כיד שעד אחרון אבו עבידה, עד אחרון אבו עבידה, אתה תישאר בעזה, ותרדוף, ותמשיך, אז למה לא בלבנון, ולמה לא בסוריה, ולמה לא באיראן, ולמה לא בוא נרחיק לתימן 2,000 קילומטר? אין לזה סוף. אתה בסוף מצופה מראש ממשלה מדינאי, שרואה את התמונה הכללית, ואומר, תשמע, אני לא רוצה, אני... לא רוצה עם לבדד ישכון, אני רוצה, אני מדינה מערבית,
okay.
ואנחנו רוצים קשרים מסחריים וכלכליים ומדיניים וספורטיביים ותרבות,
ברור,
רוצים,
אמרת את זה.
עם כל מדינות
אירופה שחשובות,
לא רק זה, אני רוצה, יש בסוף את השיקולים בעד ונגד, גם הסיפור הזה זה דבר שאני צריך לקחת אותו בחשבון, כדי להביא לסיום המלחמה, כדי להרגיע את האנטגוניזם, את השנאה, את האנטישמיות, את ההפגנות, את החרמות נגד ישראל, וצריכים לחזור. אנחנו לא ארגון טרור, אנחנו מדינה שרוצה להיות שייכת לעולם המערבי, אנחנו לא חמאס, אנחנו לא חיזבאללה שאין לנו מפסיד, יש לנו המון המון מה להפסיד, יש לנו המון 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 מה להפסיד, אנחנו מפסידים את זה. ולכן אם אתה כמדיניות, לפי מה שאתה אומר, תרדוף עד אחרון אבו עובידות, אתה לא תגמור את זה, לא תגמור, אז תגיד אוקיי, חבר'ה, נגמר, אנחנו עכשיו הופכים להיות, לא יודע, הכל, כל הכספים, כל האנרגיות, הכל יופנה למלחמה, אנחנו ב-50 שנים הקרובות, רודפים עד אחרון אבו עובידות, כי למה ככה?
זה אירוע מדהים שבמסגרתו, ואתה לא היחיד, אתה לא היחיד, כשמגיעים לרדיו ביום ראשון בבוקר, אחרי באמת שבת, אתה יודע, אחרי שחיסלנו פעם, איזה, היה שמועות על איזה רבע מדען, שבאופן עלום התפוצץ ברכב שלו, היינו יוצאים פה לחגיגות וכותרות, והיינו אומרים, ישראל, איזה כוח, איזה כוח, תראה מה קרה בסוף השבוע הזה. ממשלת תימן, האנשים שיורים עלינו פה טילים, חוסלו במבצע מרהיב.
יש שקט מתימן.
מטורף.
יש שקט מתימן. אז זה רק התימנה. לא רק התימני. זה הצעה שרציתי. לא, אתה יודע, התימנים נלחמו 7 שנים בסעודים.
רגע.
לך לסעודים. אבל זה הצעה. לך לסעודים, תשאל אותם כמה בחירים חוטים חוסלו, והאם זה הגיע את החוטים.
אפרופו תימן, זה בדיוק ההצעה שאני רציתי להתחיל איתה בתחילת השידור, הצעה שאמרתי שאתה לא תוכל לסרב לה. וההצעה אומרת דבר כזה, סרי, תקשיב, אם כבר סטינו מהנושא, בוא נסגור את הפינה הזאת. אתה מת ללכת לפוליטיקה, נכון?
אני לא מת
לשדר איתך. אתה רוצה ללכת לפוליטיקה.
לא, אני אומר לך עוד פעם, בניגוד לכידורים שלך, זה לא בוער בי.
סבבה.
אתה מסכים איתי שעמדות ההשפעה שיש לי היום, הן הרבה יותר מכל חבר כנסת. מסכים איתי?
אתה מסכים איתי? יש לי פאנץ', אני אתן לו טוב את העולם. זה לא משנה. אתה
מסכים איתי שהעמדות
ההשפעה שלך מאוד מאוד דרמטית. עכשיו אני עדיין אומר, אני עדיין חושב שאתה רוצה ללכת לפוליטיקה.
בסדר, תחשוב.
הכל בסדר. אני חושב שאתה רוצה ללכת לפוליטיקה, ויש לי הצעה שאתה לא יכול לסרב לה, שבו יש ווין ווין. כרגע בממשלת תימן חסר לפחות 10 שרים.
אבל זה ממשלה רזה, מצוצמת,
אמרתי, לפחות 10 שרים חסר להם, הלכו. צריך שם 10 שרים. עכשיו תראה איזה יופי, אתה הולך להיות, נכנס לפוליטיקה בתימן, הולך להיות שר בממשלת תימן, אנחנו פה מקבלים שקט, ווין ווין סיטואשן, כולם ניצחו, עכשיו תגיד לי שאתה יכול לסרב לזה.
פעם היה, אתה יודע, היה כל ממשלה שמגיעה, לפני כל מערכת בחירות, אתה יודע, מדברים על זה.
וברצינות, מה שנקרא.
אני אקים ממשלה צרה וחסכונית.
סרי, אם אתה שר בממשלת תימן, כולם מרוויחים.
איזה שר, איזה שר.
אתה הולך לפוליטיקה, אנחנו משוחררים מהרלביזם הזה, כולם מנצחים.
איזה שר,
קדימה, איך זה לא קורה?
איזה שר אתה ממליץ לי? איזה שר?
ראית איזה שרים יש להם?
לא, אבל איזה שר אתה ממליץ לי?
תקשיב, יש שם שרים, קראתי את הרשימת שרים שלהם, יש להם שרים מגניבים. לא, יש שר חשמל, יש שר נוער. היה להם שר נוער, לתימנים יש שר נוער, פה אין שר נוער.
למה? נוער וספורט.
מגניב, בסדר, אני בעד. אבל הוא לא שר נוער, הוא רק שר ספורט.
ספורט, נוער.
אני חושב ששר נוער זה משהו שהוא מס פה.
תחשוב לי על תפקיד אחרי הפרסומות.
לא, רגע, אני קורא לאנשים שיש להם תפקידים לברק סרי ומשלת תימן, נא לסמס לנו עם את ההוצאות.
תחשבו, משהו אטרקטיבי.
הכי יצירתיות שאפשר, תאמינו לי, זה ווין ווין, הוא ילך לפוליטיקה בתימן, לנו יהיה שקט ושלווה. פרסומות כבר חוזרים.
אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, בוקר טוב.
איזה תפקיד אתה נותן לברק סרי בממשלת תימן? איזה שר?
הכל פתוח שם, אתה יודע, אבל יכול להיות שוויון חברתי,
שוויון חברתי.
יש פה, רגע, אבל שנייה, יש פה שני הצעות מאוד חשובות.
שתי,
השם ישמו. קודם כל, שר התעמולה, יפה, לוקח בקלות, וסתיו קורנס מציע את הביטחון התזונתי, למרות שלתת את זה לתימנים, לך תדע בכמה פחממות אתה מסיים.
תימני לתימני. אבל בוא נפתח בדברים פחות משעשיים. אתמול אבי אשכנזי, החלל ה-900 במלחמה.
נכון.
רב סמל במילואים, אריאל לובלינגר, וצפה לנו על נסיבות נפילתו.
מה שאנחנו יודעים זה שביום שישי, בערב שבת, תמוך השעה 10 בלילה, כוח של צה"ל שהיה בפעילות של הספקה, שהיה מנהלתית מה שנקרא, שמכניסים הספקה לתוך ציר מעון מגן עוז בחאן יונס, הכוח הזה נע, כאשר בשלב מסוים נפתח לעבר הכוח אש, בהתחלה חושבים שזה מערב של מחבלים, אבל מהר מאוד מבינים שזה ירי של אחד הלוחמים שהיה אמור להגן על הציר הזה, ומהיר הזה נהרג ירסל אריאל לובלינר.
למה הוא ירה?
כנראה שנפלט לו הכדור, העניין הזה מתוחקר, גם בסוף, תראו, כשאתה מאבטח את הציר, אתה מאבטח בעצם כשהגב שלך אל הציר והפנים שלך אל מחוץ לציר. ואז גם אם אתה יורד, אתה צריך לראות כלפי חוץ ולא כלפי לתוך הציר.
No.
ופה היה ירי לתוך הציר, ולכן זה נראה יותר כמו פיתת כדור, איזשהו משהו, שמשהו שלא מסתדר, אבל העניין הזה נבדק ומתוחקר על ידי צהל, וזה אירוע שבהחלט כואב. בסוף החיילים מותשים. בסוף כשאנחנו מסתכלים, אתה יודע, הייתי יום לפני כן ב...
הוא התבקר איתך שלזינגר, כי הוא נוסע שם לרחבי הרצועה, ובוחרים באמת חיילים שססים אל הקרב ורוצים, והוא חוזר ואומר, על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? הם לא עייפים, הם לא שחוקים, הם מתים להילחם עוד...
אין חייל כזה.
תענה, תגיד שלזינגר.
אין חייל כזה, אני חותם עכשיו, אני מוכן לחתום לכם, אין חייל.
מישהו אמר שחיילים לא תשושים? חודשים, לא עובדים כבר שנתיים, מה, זה מתשקוש, לא? זה לא מה שאמרתי. אמרתי שתלך לעזה, ואתה תראה שמה, שלמרות השחיקה, ולמרות הדברים האלה, ולמרות הקושי עצום, ולמרות המילואים, יש שמה אנשים אדירים, לוחמי, באמת, עזים, שכן, שמבינים את גודל המשימה, מחוקים מהרדיו. אז זה מה שאמרתי, על זה אין מחלוקת. לא, ברק סרי עושה את ה... הוויץ הפופוליסטי הרגיל של להגיד עכשיו כולם זה, זה כמו להקריא חמישה אנשים מעיתון הארץ שאומרים לא נותנים לכלבים קבנוס ולא מאפשרים לנו, כאילו שזה כל חיילי צהל. לא, קשה לחיילים, אף אחד לא אמר שלחיילים לא קשה. קשה מאוד, הם עברו אוגוסט בעזה, קשה נורא, שחוקים, מילואים, קושי אדיר אדיר אדיר, ועדיין שאתה מדבר עם החיילים, אומרים לך, הנה, אנחנו מחסלים, אנחנו מתקדמים, אנחנו הולכים. כן, אתה, כמו שאתה אומר, אבי אשכנז, כמו שאתה רואה את זה איתי שמה, נו, אתה היית שמה, אתה מדבר איתם, אף אחד לא מתכחש לקושי הזה, אבל תגיד, עכשיו לקראת הכניסה הזאת לעזה, הרי המקום הכי צפוף בעולם, זה על השביעה הכי, הכי מטורפת, הלוחמה בשטח בנו הכי קשה שיש. איך נמנעים מדוצים כאלה?
אז קודם כל, כבר נכנסנו לעזה. בפעם הקודמת נכנסנו לעזה, זה היה בדצמבר 23, צהל היה בעזה. והיינו בכיכר פלסטין, היינו ברחוב וחד, והיינו בכל המקומות.
גם עכשיו אנחנו 40% בפנים, משהו כזה, נכון?
אנחנו עד הפעם חוזרים לאותו המקומות, אגב,
לזיתון.
בזיתון אנחנו בפעם השביעית כובשים את זיתון, שהציבור יבין.
פעם השביעית, תחזור על זה, פעם שביעית.
שביעית אנחנו כובשים את אותו מקום.
מדהים, מדהים, מדהים.
זה פשוט, אתה במקום דרוך, מה שנקרא. כאילו זה עבודה בעיניים על הציבור הישראלי. ובאמת, וזה הדבר הכי מתסכל בעניין הזה, כי בסוף, 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 האנשים, הרי את חאן יונס כבשנו פעם שלישית. אז אנחנו חושבים אותה עוד הפעם, ונמשיך לכבוש אותה, ואנחנו נקרא לזה מגן עוז ו...
מגן עוז ומרכבות...
כמה עזתים כבר התפנו? כמה עזתים כבר התפנו?
באיפה?
מעזה.
מעזה, אלפים.
בודדים, כמה אלפים בודדים, יש לך שם כמיליון, אתה מניח שככל שאתה תתקדם יותר עם המהלך...
איך אתה מסביר את זה? הם לא מאמינים שצהל ייכנס או...
לא, הם מאמינים, יש, זה מחולק לשניים, חצי התפנו בתקופה הקרובה, נחייה שככל שנתקרב למועד של תחילת המהלך, אז התפנו כמחצית מהם, כחצי מיליון, והמחצית השנייה התפנו כאשר צהל יתחיל לתקוף פיזית, באמת שם האזורים מסוימים, והם הראו שבאמת הפצצות מתפוצצות שם על ידם, ישמעו את רעש הטנקים, אז הם פשוט ייצאו, גם צהל מאפשר עכשיו כרגע, יש את ה... אתה יודע, אנחנו נמצאים, כשהייתי בזיתון, אז אתה רואה בעצם את המרחק, שמזיתון אתה כבר אחרי טנצ'ר, אתה כבר אחרי רכס 70, אתה כבר ממש בפעתי העיר עזה, ממש אתה נוגס בתוך העיר עזה, ואתה מבין שיש שם איזה מסדרון שאתה מאפשר להם יציאה דרומה.
אבי, בוא נדבר רגע על אבו עובדה, על החיסול המרהיב הזה, זה הבן אדם המתואב הזה, הוא אחד החמקמקים שצהל והשבק ידעו.
אז קודם כל, צריכים להגיד פה שפו למי שהביא את המידע ומי שביצע.
שפו עצום.
אנחנו מדברים קודם כל על אחד המתואבים שמסתוננו. האיש הזה היה באדריכלי הטבח של השביעי באוקטובר, אגב, נשאר אחד אחרון, אם עובדה באמת חוסה, נשאר אחד אחרון מבחירי חמאס בעזה, שתכננו והוציאו לפועל את השביעי באוקטובר.
איזה דבר זה, מי היה מעניין.
וזה מחת עזה, וזה רק מחת...
איך קוראים לו לתחשיט שנשאר?
וואי, התחלתי...
תזור, אוקיי. היה את שבנה וחלילה, מה עם חלילה? חלילה הוא...
נדמה לי חלילה, אם אני לא טועה.
אוקיי.
מחת עזה, בקיצור. ו... הוא האחרון שנשאר כרגע לחיסול.
זאת אומרת, כמה בכירים כבר הורדנו? את כולם, מיכי סינואר, מוחמד סינואר, כמה היה שם בדרג ביניים? מתחתם?
הרבה מאוד, היו שם... תראה, נילי חיסלו כמה מאות מחבלים שהיו מעורבים בשביעי באוקטובר, מאנשי חמאס. צוות נילי שאוסף את המודיעין ומשגר את ה... יחידות חיסול, אם זה מטוסי חיל האוויר, או אם זה כטממים, או שזה טילים וכיוצא בזה, הצליחו לאסוף ולסגור מעגלים על כמה מאות כאלה, ולא נשארו עוד הרבה מבחינת הבחירים.
חייב להגיד לכם, חייב להגיד לכם שהצוות נילי הזה, מי שלא יודע, זה יחידה שהוקמה כדי לרדוף את כל הנצח ישראל, נכון? נצח ישראל לא ישכח.
נצח ישראל לא ישכח.
זה האנשים שהוא כדי לרדוף עד דק את כל המבצעים מהשבעה באוקטובר כדי להביא את זה. אתה יודע, לי זה מזכיר כאילו את המרדף אחרי אייכמן וכאלה. זאת אומרת, אתה עד שאתה לא נוקם, הורג, מחסל, אתה לא נרגע. וזה מדינת ישראל של פעם, כמו שצריך.
אבל יש דבר אחד, ברשותך, קודם כל מי שהחליט על הקמת היחידה הזאת, זה ראש השב"כ לשעבר,
רונן.
רונן בר, וצריכים רק דבר אחד שחסר בין עילי, זה שבחירי חמאס בחול עדיין לא חיסלנו.
אבי אשכנזי, אני רוצה שנדבר על החזרת גופותיהם של עידן סטיבי ואילן
וייס.
תספר לנו על המורכבות, על המודיעין המין שצריך למבצע כזה, על המורכבות להיכנס לשטח עוין ולהוציא משם את הגופות, שהבנתי שגם היה קשה גם אותם לאתר לאחר המיקום. תספר לנו על כל המבצע המורכב הזה.
אז קודם כל, כן, זה מבצע שהוא מאוד מורכב, שהוא בעצם מחולק לכמה חלקים. החלק הראשון זה כמובן איסוף המודיעין. האיסוף המודיעין הזה מתבטא על ידי השבק, כאשר הוא מתחקר את אותם מחבלים שהוא עוצר וצהל עוצר באיוש, והוא בונה במעין פאזל כזה שעד שהוא מגיע אליו ומבין מי המחבלים שהובילו את הגופות, איפה הם קברו, איפה הניחו את הגופות, ומי שומר ומי מאבטח את האזור ואיך מגיעים לאזור הזה. ולאחר שממפים את כל העניין הזה, מגיע השלב המבצעי, בודקים את ההיתכנות המבצעית לבצע את הפעולה, והפעולה הזאת נבחרה כשהיא התחילה להתבצע לקראת סוף שבוע האחרון, וכוח מיוחד של צה"ל יחד עם לוחמי יחידת יהלום של הנדסה הקרבית נכנסו פנימה לשטח. הם היו צריכים לדגום אזור מסוים, צריכים להבין, זה ברמה של לדגום את הנקודה ברמה של המטרים ולהוציא משם את האפר ולהגיע לחלקי הגופות ולהוציא אותם החוצה ולהביא אותם לשטח ישראל, ושם לעבור בדיקות של המכון לרפואה משפטית, ולפחות לגבי אחד הגופות, הצוות נשלח פעם נוספת לשטח, לבצע עוד איסוף של ממצאים, ורק במהלך סוף השבוע השישי, ביום שישי, וקצת מאוחר יותר, הם הצליחו לסיים את המשימה, שזו משימה מאוד מורכבת, ההבטחה של הצוות הזה צריכה להיות מאוד מאוד דרמטית, ולאחר שהם מצליחים להוציא אותה, את הגופות, את החללים, ומביאים אותם לישראל, למכון הרפואה במכון באבו כביר, מתבצע זיהוי, ואז מודיעים...
זיהוי לא קצר, שטיבי לקח כמה ימים טובים.
שטיבי, אמרתי, הם חזרו, הצוות חזר יותר מפעם אחת לשטח, כדי לדגום ולאסוף ממצאים.
תגידי, שאלה אחרונה, כי אנחנו צריכים לדבר כבר עם המרויין הבא, אבל שאלה אחרונה, על פי הערכות, כמה רון הרדים יהיו לנו בתום המלחמה, לאחר עסקת חטופים, אבל ההנחה שיהיו רון הרדים, נכון? אפרופו גופות.
אני מקווה שלא, אני כולי תקווה שלא. אני חושב שצהל מחויב להחזיר את כולם, אני חושב שזה...
לא, מחויב, אנחנו היינו מחויבים גם להחזיר את רון הרד, וזה לא הסתייע, אתה יודע, מחויב, אין ויכוח שמחויב.
כן, אבל אתה יודע שאם אנחנו מסתכלים, אפילו יש, כל פעם אנחנו שומעים אפילו על זיהוי של נהדרים ממלחמת תש"ח וגם מששת הימים ואפילו ממבצע סיני, ואנחנו רואים כל כמה זמן, אני חושב שבצהל בקטע הזה את הערכיות של להיות
מקורבים.
לא, אני אומר, מה שכן, בניגוד לכל הטרלולים, ההפגנות, על זה שמדינת ישראל, שממשלת ישראל מפקירה את החטופים, מפקירה, אנחנו רואים שהצבא והשבק מבצעים בצורה פנומנלית, אבל בואו, היו 207 חטופים שהוחזרו עד כה, 148 מתוכם בחיים, יש עוד 48 חטופים,
אני לא מסכים איתך,
אבל מהבחינה הזאת, מדינת ישראל עושה הכל כדי להחזיר את החטופים הביתה.
אני חייב להגיד
לך. אבל לא להסכים, זה עובדות, זו מציאות.
לא, סליחה, זה לא עובדות, כי מדינת ישראל יכולה להחזיר אתמול עוד חטופים, ויכולה להחזיר בעבר עוד חטופים, אנחנו בסוף מנהלים, אנחנו מנהלים מסע ומתן כמו בבזר, ולמרות שאנחנו צריכים להבין שמדובר בחיי אדם, ולפעמים אתה צריך להתגמש כדי להחזיר חיי אדם, להחזיר את האנשים הביתה, אנחנו מחויבים אליהם. ופה אני חייב להגיד לך שממשלת ישראל מחתיה בגדול.
אבי אשכנזי,
תמשיך את הדיון הזה,
צבאי מעריף, פרשן צבאי מעריף, תודה רבה שהיית איתנו, וממהרים להגיד בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
תגיד לי, איזה שר הכי משמעותי שחוסן שם?
די, לא מצית את הזה, חלס.
לא הקשבת מה אני אומר, אני אומר איזה שר, לא, זה לא, הפעם לא דיברתי עליך, אני שואל באמת, מכל החיסולים שהיו שם בתימן, איזה שר הוא הכי משמעותי?
אני אגיד לך, אני יכול לענות לפני זה, הייתי אתמול באיזה אולפן, והיה שם דוקטור מילשטיין, ודוקטור מילשטיין אמר, מדובר בחבורה לא משמעותית, כולל ראש הממשלה, שאני אפילו לא יודע מי הוא.
טוב, אז לפני שאנחנו בעצם הופכים את כל הדבר הזה ללא משמעותי, בוא רגע נבין בעצם מה קורה פה. חות'ים זה בסופו של דבר מדינה בתוך מדינה. נכון שמי שבסופו של דבר חוסלו זה אנשים שמנהלים את הממשלה, זה נקרא ממשלת הבנייה והשינוי בתימן.
איך? ממשלת השינוי?
הבנייה והשינוי.
לא, זה ענק.
קוראים לעצמם.
ממשלת השינוי, אוקיי.
ובעצם יש לנו כאן ראש ממשלה וכמה שרים שחייהם קופחו, ושהם בעצם יורדים מהקרנים, זה כוח מאוד מאוד חשוב במונחים של מנכלות של מדינה, אדמיניסטרציה וכך הלאה. ולכן, תראו, את החות'ים מעטים מאוד מכירים בהקשר שלנו. זה לא ארגון גרילה, זה מדינה בתוך מדינה.
אבל מי שולח את הטיל? מי זה שאומר עכשיו לראות?
לא, אז אלה באמת האנשים.
זה לא אלה.
לא, לא, לא אלה.
מי כן?
יש, תראה, עם עוד טיפת מזל, כמו שאומרים, היה אפשר להגיע לרמטכ"ל.
רמטכ"ל ושר הגנה, שמעתי שהשר הגנה נפצע קשה, אנוש.
נכון, נכון. אבל בוא נאמר כך, כשאנחנו מסתכלים על כל הסיפור הזה של החות'ים, דבר אחד כדאי לשים פה מול העיניים, שוב, יכולת מסוגלות, חדירות מודיעינית, ושוב, אותו מבצע פנומנלי שמגיע לאנשים במקומות מאוד אינטימיים.
אין ספק, ובזמן קצר, אתה יודע, הרי נתקענו עם החות'ים האלה, כולם אומרים, רגע, מה, אנחנו יודעים מה קורה בלבנון בכל בית, בסוריה, באיראן, ראינו במבצע האחרון, מה קורה עם החות'ים האלה? ותוך זמן קצר בנינו יכולות מודיעיניות מטורפות, 2,000 קילומטר מכאן, זה לא כאן ליד הבית סוריה או לבנון או רצועת עזה, זה מטורף.
אני מסכים. שוב, הוכחת המסוגלות במרחקים כל כך גדולים, עם דיוק כל כך מיוחד, זה משהו שבצד השני בעצם נרשם, נספג, ואין לי ספק שהחות'ים היום במצב תודעתי קצת
שונה. אבל זה בדיוק השאלה, אתה יודע, אתה מומחה בעיקר בנושאים האלה. החברה האלה, הפסיכים האלה, הרי עברו מלחמה עקובה מדם מול סעודיה משך 7 שנים, סעודיה שהייתה, לא הייתה ועודנה מצויד במיטב המערכות הנשק האמריקאית, לא הורתעו מזה, להפך, זה ירתיע אותם?
אלה, הם ימשיכו לראות על ישראל אם לזה אתה מתכוון, זה ברור, אבל מה שקורה עכשיו זה שהם נמצאים במצב תודעתי אחר לגמרי, הם צריכים בסופו של דבר לשים לב להרבה דברים שכנראה לא שמו לב מספיק אליהם, לביטחון מידע, לעניין הפרסונלי. זה לא רק חוד הידע, וזה לא רק איזשהו מתקן אנרגיה בסנאה. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, משום ששתיים. אחד, זה בסופו של דבר החות'ים בתוך תימן. נורא חשוב להם להפגין דומיננטיות וכך הלאה. הם ימשיכו כי הם חלק ממה שהם קוראים לו מוקאוומה. הם חלק מכל הציר הזה של ההתנגדות. התנגדות. והם בסופו של דבר מדברים על ישראל במונחים ציוויליזטוריים, מוות לאמריקה, מוות לישראל, כלומר, החיידק דבק בהם. אני לא אומר שאין להם בעצם שיקולים פוליטיים.
לא, אבל כמה הם מופעלים על ידי האיראנים? בסוף זה
כבר הפכו להיות חצי.
פרוקסי מלא מלא.
לא, 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 ממש לא מלא מלא. ממש לא.
אבל פה אי אפשר להגיד מלא מלא כמו חיזבאללה או דברים כאלה, כי כאן...
אג'נדות עצמאיות.
שואל, אני לא אומר.
יש מאבק.
יש פה שני מומחים לתימן כרגע על הקו, מה שנקרא.
נכון, תראו, לחות'ים יש ממשלה, אבל זה לא הממשלה הלגיטימית של תימן, אם אתה שואל את העולם. ולכן יש כאן בסופו של דבר גם כוח שני שצריך להכיר אותו, יש מיליציות אנטי-חות'יות בדרום, יש ממשלה אחרת, שוב.
וזה בדיוק השאלה, פרופסור רבי, אתה יודע, על דבר שהוא נשמע באוזניים ישראליות, דבר שהוא ככה שגרתי, אני מתכוון לדעת הקהל התימנית, כמו דעת הקהל האיראנית, כמו, אתה יודע, במקומות אחרים שאנחנו מייחלים לאיזו התעוררות והתקוממות והפגנות ואולי הפלת המשטר, זה משהו שהוא בכלל... נוכח המצב המיוחד של החות'ים, מדינה בתוך מדינה, עם הרבה הרבה התנגדויות בתוך תימן, זה משהו שנגיד ההתקפות הישראליות יכולות לתת לו רוח גבית?
אני לא חושב, כי בסך הכל זה תנועה שהיא תנועה שהיא מושתתת באזרחות התימנית, איפה שהיא שולטת חזק מאוד. יש מהנדסים ויש רופאים ויש מורים ויש פלחים או חקלאים שהם חברים בעניין הזה של החות'ים. כלומר, זה לא איזה מיליציה של עשרות אלפי אנשים שבאה מצפון תימן ובעצם סגרה את הסיפור. זה משהו שהולך ובעצם משריש את עצמו עמוק בתוך המציאות התימנית, מייצר בעצם הרבה מאוד חבירות לגופים אזרחיים, יש להם בסופו של דבר הרבה מאוד מוסדות דתיים, יש להם הרבה מאוד מוסדות כלכליים חברתיים, יש להם ממשלה כמו שראינו, יש את אנסאר אללה, תומכי האל, שאלה בעצם הזרוע הצבאית שלהם, ולכן יש כאן משהו רב מערכתי שמכה שורשים, וברור שמי שחושב שבהפכה אחת אפשר להסיר אותו, אז כמו שאמרת בתחילת הדברים ברק, שאל את הסעודים, שאל אחרים וכך הלאה.
נכון, אבל תגיד לי, איך אנחנו, הרי לא לקחנו אותם בחשבון, זו גם הסיבה שלא אספנו למודיעין, מה שעושים עכשיו בנמרצות רבה, איך זה בסוף, שמכל המלחמה הגדולה הזאת, שבע חזיתות, בסוף כולם פחות או יותר קרסו, הופסו, חטפו, השתתקו, והתימנים ממשיכים כאילו אין מחר.
כי התימנים עובדים על, הם עובדים על לבל מאוד מאוד מסוים. הם לא נכנסים פה לאיזושהי מלחמה קונבנציונלית, במובן הזה של לשלוח כוחות וכך הלאה. כמובן שהם סופגים מכות.
נכון.
שלא יהיה כאן ספק כזה. נכון. מכות באתרי אנרגיה ונמלי ייצוא ויבוא.
נכון.
אבל עכשיו זה גם מגיע למימד הפרסונלי, זה מה שנקרא בעצם סיכולים, ואנחנו כאן בסופו של דבר עוברים לאיזשהו קו אחר. יחד עם זאת אני אומר, מי שחושב שבזה תם הסיפור, אז בוא נגיד שאם אנחנו רוצים לסגור את הרעיון שלנו, נאמר תם, אך לא נשלם.
אני רק רוצה לשאול, אם ברשותך, אתה מכיר אותם טוב ממני, קצת על התפקידים שלהם, נגיד שר המשפטים שחוסל, מה הוא עשה שם ביום יום? הוא היה ברפורמה?
הפיכה משפטית הוא עשה, בדיוק.
נגיד, שר ההסברה התימני.
קראתי גם על בגץ התימני.
שר ההסברה התימני למשל. מה היה התפקיד שלו? היה לו מתפסת? נגיד, שר החקלאות אני יכול להבין.
אתה מבין, פרופסור רבי, אתה מבין את הזלזול. הנה, הם כל חטאת. הנה, הוא יושב כאן לגחך.
שר המשפטית. אתה לא יכול לרצוח כל פאנץ' טוב.
כולם נפלו, האלה ממשיכים לראות, ושום דבר לא סובל אותם.
כל פאנץ' סביר פלוס, אתה נכנס ומחרב אותו. היה פה פאנץ' נפלא, לפחות הכנת קרקע לגג נהדר על שר המשפטים והרפורמה המשפטית בתימן. אתה לא יכול לחרב את זה.
אמרנו, עושה רפורמה.
ומה עסק...
יש כאן לא מעט...
פרופסור רבי, מה עסק שר המשפטים התימני?
יש הרבה בתי משפט... שרעיים, אבל זה בעצם על פי השיעה, אולי שכחנו להגיד, החות'ים הם שיעים זיידים, שלא במקרה זכו לתמיכה באיראן והפכו לסוג של פרוקסי, אבל יש להם גם תפקיד בתוך תימן, משום שהם כרגע שולטים על שליש מהטריטוריה התימנית, שבתוך השליש הזה יש שני שליש מהאוכלוסייה.
אבל מה ירי כזה משרת את האינטרסים שלהם הפנים תימניים?
אז בוא נגיד ככה.
ירי על ישראל.
קודם כל אתה בעצם עומד ברחוב הערבי והמוסלמי, ומניף את הדגלים הבאים, למען עזה לא יחשה, למען הפלסטינים לא יחשה, מוות לאמריקה, מוות לישראל, אתם שמים לב שמה, שהם לא עובדים על מישור של מדינה מול מדינה, אלא יותר על המישור הציביליזטורי, התרבותי. משם הם יונקים הרבה כוח, הם מאמינים שעם הכוח הזה, בתוך תימן, הם יבנו לעצמם דומיננטיות, כאשר יגיע זמן בעצם הסדרה בתימן. ולכן, אנחנו כאן בסופו של דבר לא יכולים לנתק את כל מה שהם עושים מתוך הקונטקסט התימני שהם חיים בו. אני ברור שכמובן כל העניין הזה של ישראל הופך להיות משהו שעושים לו דמוניזציה קבועה, וגם לארצות הברית, כן. כדרכה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, ועוד ארגוני מוקאומה אם נסתכל על המרחב הערבי, אבל צריך להבין, תימן זה סיפור מאוד מאוד כבד, כן. סיפור של הרבה שבטים.
אז בואו, אנחנו חייבים לסיים את הרעיון בכלל, אני רוצה עוד מילה על מה שקורה באיראן. אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה הערכות שאנחנו לקראת סיבוב שני, ומצד שני אתה שומע על חצי קריסה באיראן, מה ההיבטים הכלכליים ומה...
האיראנים לא, אתה צודק, האיראנים לא יזנחו את איראן הגרעין, כי זה הדבר האחרון שנשאר להם.
המשטר האיראני, אתה יודע.
המשטר האיראני, כן.
תעודת ביטוח.
אבל צריך לזכור, כשאתה רואה מה שקורה באיראן, ואם עכשיו יבוא הסנאפבק של האירופאים,
כן.
ותוטלנה כאן סנקציות מחדש, זה יהיה מכת מוות לכלכלה, ואני לא מדבר על המים ועל החשמל ועל okay. כל שאר הדברים האחרים. חייבים לקחת בחשבון שהמכה שאיראן קיבלה הביאה אותה לנקודת שפל גדולה מאוד, זה סיפור אחר לגמרי, אנחנו צריכים להתברך בזה, אבל להיות זהירים, ולשים לב מצד שני לטורקיה ולמדינות אחרות.
פרופסור עוזי רבי, היה מחכים כרגיל, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה. אני רוצה בשעה הבאה שנדבר על הנסיעה לאומן, על כל המשתמע, מיליונים שרוצים להשקיע שם במולדובה, כדי להכשיר את הקרקע לנסיעה של... של החסידים, של הנושאים לאומן, ולדבר גם...
חבל, אני רציתי, אתה עושה פרומו לשעה הבאה, אני רציתי לדבר איתך לשעה הנוכחית, ולשאול אותך כבקי בתחום, על בגץ התימנים, כבר דיברנו על שר המשפטים התימני, מה הם מתעסקים שם? נגיד, יש להם, כאילו נגיד,
בענייני הגת, הכל סביב הגת, הכל סביב הגת.
זהו, אתה צריך לעשות...
תעשיית הגת, אגב, תעשיית הגת, זה התעשייה הכי מפותחת שם.
עילת הסבירות של תימן.
של הגת, כן, בדיוק.
במה זה עוסק, באמת?
אני אספר לך בשעה
הבא. האם למשל יש מספיק אשכנזים, יש שוויון, של כל העדות המייצוג... אבל האמת שיש משהו שאתה חייב להסביר לי.
יש גם נשים וגברים.
שהיה את ההפצצה, כן, בכלל, שהיה את ההפצצה, יש סרטון מדהים מתימן שרואים מצד אחד פטריה, מצד שני רואים, הם עושים צעד תימני, הם עושים כזה מעגל ריקודים. מה זה הדבר הזה? מה נתרק איתם?
אתה יודע, כל החברים התימנים שלי, ויש לי הרבה, שולחים לי כל פעם את הריקודים, היה עכשיו אחרי ההפצצה, אתה רואה אותם רוקדים ברחובות.
נו.
כאילו אין מחר.
יכול לתת הסבר לדבר הזה?
וזכור הזה שהם משתלטים שם על אוניות.
סרי, משהו בשורשים שלך דורש בדיקה.
על אוניות קושרים שם את המלאכים העירים ולמעלה על הסיפור.
מצד שני, זה יכול להסביר כמה דברים עליך, ברק סרי. ככה זה.
נכון.
אין מה לעשות. טוב.
אז אנחנו בשעה הבא נדבר על אומן, ונדבר על חרדים, ונדבר על עוד הרבה הרבה דברים. יישארו עמנו, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות.
וחדש.
מבזק השעה 10, וחוזרים בגדול אחרי השעה 10. יישארו עמנו.
בוקר טוב, שעה שנייה, 10:03. שבנו לסרי שבא יום איזוז. ראו ששבוע לא היית בא הזה. כותבים לי כל הזמן, מדבר, 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 בלי הפסקה וזה, תעצור אותו קצת. היה לך שבוע פער. גם בטלוויזיה לא היית?
יצאתי כולה משני עד חמישי, כולה משני עד חמישי, אתה יודע, וקיבלתי, הייתי ביום ראשון, כן, הייתי ביום ראשון, וביום שישי חזרתי לטלוויזיה. אתה יודע, זה מצחיק, אנשים, באמת, כולה שלושה ימים, קיבלתי הודעות, מה קרה?
מה קרה?
איפה נעלמת? נעלמתי שלושה ימים.
טוב, מהצד הסכם.
הבנתי, שאתה רוצה לדבר על ה...
רק חוב מהשעה הקודמת, סוגיית העסקה, התחלת לדבר, למה עסקה חלקית, עסקה מלאה וזה וזה. עכשיו אני אגיד לך את האמת, האמת של האמת.
רק את האמת.
דיברנו על זה פה לא מעט.
אם אתה אומר, אז רק
את האמת. רק את האמת, רק את האמת. משתדל, זה חוקי הפורמט. כמו שאמרתי לך פעמים קודמות, לא אסטרטג צבאי גדול, לא אסטרטג מדיני בכלל. אין לי אף פעם איזושהי דעה מאוד 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 ברורה בעניינים האלה. עסקה כוללת או עסקה חלקית, בסדר? מה קרה? יש עכשיו את השאלה, מה קרה לנתניהו? למה הוא שינה את עמדתו? הרי לפני כמה שבועות הוא אמר שהוא בעד עסקה חלקית, עכשיו הוא אומר, לא, סליחה, רק עסקה כוללת. הוא אמר זאת כך, לא דיברתי עם נתניהו, אני לא יודע מה קרה, לא יודע מה קרה.
רק עם סמוטריץ'. עם סמוטריץ' ועם הנושא המתמיד.
מי זה?
שמחה רוטמן. בוא נשמע, זה... שמחה רוטמן, יושב... לא, זה, הזכרת לי אותו. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
אז תשמור את הנאמבר לאחר כך, נו.
למה אתה נוסע כל כך הרבה פעמים לארצות הברית, לקנדה, בלמו אותך באוסטרליה, התאוששת אחרי יומיים, חזרת בגדול.
אני אחבר ביניכם, תשאר
אותו. מה יש ליושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שכל עניינו, וכל תפקידו, וכל תפקידו אמור להיות
בעניינים. מה שאני בא לומר...
מה יש לך לעשות כך בצפון אמריקה? מה איבדת שם?
מטפל, מטפל, סרי. אני מטפל, דברו ביניכם ביום חמישי, תסגרו את האירוע הזה של...
לא, אתה מדבר איתו, תשאל אותו.
אני אשאל אותו. שמחה רוטמן, לאן אתה נוסע? בסדר. האירוע הכי מביך בסיפור הזה, אתה יודע, מצד אחד, באמת, אני רואה את הפוסטים של המשפחות החטופים וכל אחד מולם לא, והבנות של לישי מירן, זה באמת מתכוננות לכיתה א', תראה את הסרטון. באמת, אתה יודע, רגעים שאתה אומר... מצד שני, אני ראיתי בסוף השבוע את הביקורת המאוד מאוד קשה לנתניהו שהוא שינה את דעתו, ועכשיו הוא אומר, רק עסקה מלאה, רק
נו,
עסקה מלאה.
נו, תגיע לפאנץ', נו, הבנו.
ואני נזכר, תן לבן אדם לחצוב פה, באתי לחצוב, ואני נזכר שאך לפני שלושה שבועות בלבד, היה פה קמפיין מהמטורפים שידענו, שנתניהו אמר, בוא נלך לעסקה חלקית, וחמאס יירם, אנחנו זוכרים שדונלד טראמפ אמר לבנימין נתניהו, חמאס מסרב, וויטקוף אמר, וטראמפ חזר, ב-11/8 אמר במפורש, תעשו מה שאתם צריכים לעשות, כי חמאס לא ישחרר לכם את החטופים. אז כל התקשורת אמר, רגע, 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 מה פתאום, אם נתניהו מסכים לעסקה חלקית, מה פתאום עסקה חלקית? עסקה חלקית זה סלקציה, איך עושים דבר כזה? בוא תשמע, למשל, למשל, אדם שאני מאוד מעריך באופן אישי, דני קושמרו, תקשיב טוב על הדברים שהוא אמר, אך לפני לא מזמן.
עסקת סלקציה, שבה החלטה נוראית של מי יחיה ומי כבר לא בטוח. איך מחליטים? איך בכלל הפטנט הזה של סלקציה נכנס לחיינו? מה הוא נותן?
איך עושים את הפטנט הזה של הסלקציה? הרי בסוף השבוע היה דיון, היה את פרסום של דנה וייס על גורם, ראיתי אצלך את הדבר הזה, גורם ביטחוני בכיר שאומר, חטופים יכלו להיות פה בשבוע שעבר. עכשיו, קודם כל, אני מזועזע. אם חטופים יכלו להיות פה בשבוע שעבר, ומישהו מטרפד את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, איך למען השם גורם ביטחוני בכיר מתחבא מאחורי גורם ביטחוני בכיר? איך בן אדם לא בא בשמו, בתמונתו, בא לטלוויזיה, מכנס מסיבת עיתונאים ואומר, חבר'ה, אורגים פה עכשיו אנשים, תבוא, תגדל ובוס, תבוא, תגיד את הדברים כמו שצריך, אל תתחבא מאחורי גורם ביטחוני בכיר. מה שקצת גורם לי לחשוב ולפקפק בכל הפרסומים האלה, ובעיקר באג'נדה הזאת שמתחלפת לפי מה שנתניהו. אם נתניהו אומר, שנייה אני אסיים, אם נתניהו אומר עסקה חלקית, אתם אומרים, לא, 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 לא עושים עסקה חלקית, עוסקים עסקה כוללת, זה סלקציה, זה נורא והיום. אם נתניהו אומר, סליחה, נתניהו עכשיו מה הוא אומר? הוא מדקלם את מסרי המחאה, את כולם עכשיו, את כולם עכשיו, את כולם עכשיו. זה מה שהוא אומר עכשיו.
טוב, שמענו.
הוא אומר את כולם עכשיו. אז אתה פותח את המהדורות? רגע, רגע, רגע.
אתה חוזר על עצמך.
אני אחזור על עצמי.
אתה חוזר על עצמך 700 פעם.
כמה שצריך.
טוב, תן לי לענות.
אתה את כל החצי שעה הראשונה של השעה הראשונה, באמת, אכלת את הראש, לא אמרתי מילה. תן שנייה לסיים, אתה לא יכול לקטוע אותי כל הזמן באמצע הדבר הזה. בסוף זה האירוע וזו הנקודה. הביקורת שלכם היא איננה ביקורת מהותית, היא ביקורת שאומרת היא גם לא לטובת החטופים, היא גם לא לטובת המילואים ניקים, היא ביקורת שאומר כל מה שנתניהו אומר, אנחנו אומרים ההפך.
טוב, זה חרפה מה שאתה אומר כאן, שהביקורת היא לא לטובת המילואים, לא, אני רוצה שהמילואים יישחקו והחיילים יקרה להם משהו ובכלל החטופים שיחצרו, הכל מעניין תראה כנתניהו. אני רוצה להזכיר נשכחות, מי ש... טבע ויזם ותכנן את המתווה הזה, שנקרא בטעות מתווה וויטקופ, זה בנימין נתניהו, הוא מכר את זה לוויטקופ, וכדי שזה לא יהיה כאילו הצעה ישראלית, העבירו את זה לוויטקופ, שיביא את זה כאילו כאיזה סוג של פשרה. זה הצעה בדמותו, בצלמו, ברוחו של בנימין נתניהו. עכשיו, אלה חלופות רעות, שמע, אתה נלחם עם ארגון טרור מזעזע, מהאכזרים, אולי האכזרי ביותר בעולם, לטול עקבות, נטול קווים אדומים, לטול שום דבר, ואתה צריך לתמרן באמת מול כאמור יריב צמא דם.
איך התהפכתם? זו השאלה. איך התהפכתם?
רגע, ואז... יש לך אפשרות. בהתחלה הרי חמאס לא הסכים למתווה החלקי, לא היה מוכן לשמוע, דיבר על מתווה שלם ורוצה צהל בלבנון. ואז לפני משהו כמו שבועיים, בעקבות לחצים עזים על המטפחות, אתה רוצה להוסיף בעקבות איומים להיכנס לעיר עזה, איומים להיכנס למחנות המרכז, כל הדברים
האלה. תן לי
לדבר, תן לי לדבר, אני לא חושב שזה הסיבה, אבל נניח, כל הדברים האלה יגרמו לחמאס להגיד, אוקיי, אני מסכים למתווה חלקי. עכשיו, מה המשמעות של מתווה חלקי? אני מסכים שמדובר בשתי חלופות רעות, וצריך לבחור אחת מהן. המתווה החלקי אומר, כמו שאמר אותו גורם ביטחוני בכיר, ומה לעשות? אתה יודע, הם אנשי צבא, הם... יש להם מה להגיד, כמו שהרמטכ"ל אמר את זה ביושר בקבינט המלחמה, אמר לשרים העלובים האלה בקבינט המלחמה, אנחנו זה הולכים לסוג, איך הוא אמר, מלכודת מוות ובור שחור והצבא שחוק ויש עסקה, תלכו לעסקה. האופציה הזאת של כניסה לתוככי העיר עזה על כל המשתמע, וכמו שאמר קנבי אשכנזי,
סבבה מבחינתך?
רק אלפים, רגע,
סבבה מבחינתך שהוא מדבר בשם,
אני סבבה מבחינתי שהוא מטריע
בעלום שם, אני אז שחטופים יכלו להיות בבית,
די, תן לי,
הוא
לא יכול, תקשיב, אני רוצה לשמוע מה הדרג הצבאי אומר, מכיוון שהדרג הצבאי לא יכול לדבר באופן גלוי, לא יכול, מה לעשות, הוא לא יכול לדבר, אז אתה שומע את הדברים, הוא לא יכול.
אתה לא יכול להשאיר עשרה אנשים,
יהודה, אתה מדבר על...
למות ולהשאיר את זה ככה בגורם ביטחוני בכיר. אין חיה כזאת.
שמעתי, שמעתי.
זה לא איזה תידור פוליטי.
אחרי שאמרת, לא, אין חיה כזאת.
זה לא איזה תידור פוליטי שאומר, רגע, נפתלי ליברמן נגד זה. זה חטופים, זה חיים של אנשים. מה אתה מתחבר מאחורי גורם ביטחוני בכיר?
אני לא רוצה להיגרר למחמאות במרכאות על הדברים שאתה אומר. אני מנסה להסביר את זה בצורה באמת שקטה ורגועה. לדרג הצבאי רמטכ"ל, אלופים, יש חובה להתריע גם בפני הדרג המדיני, גם בפני ראש הממשלה, וגם בפני הציבור על המשמעויות של ההחלטות של, של הקבינט במקרה הזה. והם אומרים כמעט בכל שפה, גם בצורה ישירה, באמצעות דברים שיוצאים מהקבינט, וגם באמצעות, כן, מקור צבאי בכיר, שהמלחמה הזאת בעזה, בתוך העיר עזה, היא טעות. חייבים ללכת לטענתם, לשיטתם, לתפיסתם, לעסקה חלקית, להחזיר 10 חטופים ולהיכנס למסע ומתן לצום. חייבים, הם אומרים את זה בדרך הזאת, בדרך אחרת. אתה נצמד לקשקושים, לפרוצדורה, למה הוא לא אומר את זה בשמו?
לא,
אבל מה שהוא אומר, זה
פליק
לא מספיק
פלק.
ברור.
איך
אז אני אומר לך, שקושמרו
בא ואומר חייבים את כולם עכשיו.
אז א' חמאס התנגד, ולפני 10 ימים, כמעט שבועיים, הוא הודיע שהוא מסכים לעסקה חלקית. במשמעות של עסקה חלקית, מה זה משנה?
לא, בטח שזה משנה.
תן לי לסיים.
אתה יודע מה קרה?
המשמעות היא, ותבינו מה זה עסקה חלקית, לבודדים שלא הבינו, אני חושב שכולם הבינו. עסקה חלקית זה אומר שכבר לפני מספר ימים, אותם שלדי אדם, אותם אלה שראיתם בסרטונים, חלק מהם, היו אמורים להיות כאן בינינו, בתחילתו של שיקום ארוך, אבל עם המשפחות שלהם, איתנו בישראל. 10 חטופים חיים, אומר מקור ביטחוני בכיר, ומבין את זה כל ברדת, היו אמורים להיות איתנו. ו-20 חטופים נוספים, גופות, היו אמורים לבוא לקבורה.
אז עכשיו אתה לא בעד עסקה חלקית?
זה לא קורה.
עכשיו אתה בעד עסקה חלקית?
כל מה שיש תביא. כל מה שיש
אבל
תביא.
אבל לפני 3 שבועות,
תראה,
אתה ודומך אמרתם,
אבל כמובן
את כולם ש... עכשיו.
אבל כמובן
עכשיו ש... אמרתם את זה לפני 3 שבועות. מה השתנה מלבד זה שנתניהו החליף את דעתו?
מסביר לך עוד פעם. כמובן שעסקה מלאה הייתה עדיפה עשרות מונים. אבל מכיוון שאין עסקה חתו... רגע, אין עסקה. אתה מדבר שטויות.
בחייך, אי אפשר לשמוע את זה שאתם מחליטים דעה בתוך 3 שבועות, כי נתניהו...
היו כאן שתי עסקאות. עסקה אחת טובה יותר, רצויה יותר, עסקה כוללת, שמסגרתה יחזרו כל החטופים וכל הגופות, ונסיים את המלחמה, ונצא מרצועת עזה, מה לעשות? היא לא על השולחן עכשיו. יש משהו. אז עכשיו השאלה, אם המשהו הזה, שזה משהו ענק, שזה אומר 10 חטופים, זה אומר 20 גופות, זה אומר הפסקת אש ל-60 יום, שאולי בסיומה יחזרו השאר, ונצא סוף כל סוף מעזה המחורבנת הזאת, ונסיים את המלחמה, האופציה הזאת היא הפחות טובה, אבל היא הושט ידה וגבם, הושט ידה וגבם החטופים. אז נתניהו נעלם, ממתווה שלו, נעלם, לא עונה.
אתה יודע מה יעשו, יוציאו לך עכשיו, הרי יוציאו לך את זה שלפני שבועיים בלבד, אמרת בדיוק ההפך.
אבל אני מסביר לך
בדיוק ההפך אמרת.
אני מסביר לך,
תפתח
את המוח שלך.
אתה יכול להסביר,
אז אתה אומר, אם לא עסקה חטיפה.
אתה, האירוע היחיד שמעניין אתכם, זה מה נתניהו חושב, ואנחנו נגיד ההפך. יוציאו לך עכשיו על הדברים שאמרת, את ההפך המוכנה שאמרת, אך לפני 3 שבועות.
אני,
כל הזמן, את כולם עכשיו, את כולם עכשיו, נתניהו אומר את כולם עכשיו, אתם אומרים לא יתכחים.
תוציא מה שאתה רוצה.
זה הכל.
תוציא מה שאתה
רוצה. ובדיוק לתוך הפרצות שלכם, שום דבר ענייני, שום דבר מהותי.
אתה מדבר שטויות, אתה יודע, אני אומר, אני מתאפק איתך, אתה לא מבין כמה עומד לי בגרון. אתה מדבר שטויות, אתה
מקשקש.
אתה לא מבין גם את העניין.
זה כל האירוע.
אין לך מושג.
אתה מסובב נתניהו, אתה מהרגע שאתה פותח עיניים אתה נתניהו, מהרגע שפותחים את השידור אתה נתניהו.
טוב, שמעתי.
להגיד נתניהו לא מעניין, אתה...
נתניהו בעניין החטופים מעניין כקליפת השום, כקליפת השום, הוא לא אישו ולא כלום. אני מסביר לך עוד פעם. חוזר על זה בפעם המיליון. עסקה מלאה הייתה עדיפה. בהדר עסקה מלאה. כשיש לך אפשרות להחזיר 10 חטופים חיים ו-20 גופות חטופים לקבורה, תן לי מה שיש, נמשיך, איך אומרים, נתקוטט על השאר בהמשך. כמובן שעסקה מלאה זה, אבל היא לא על השולחן. מה שיש עכשיו על השולחן, תן לי, תן את 10 חטופים. אבל נתניהו, שכל פעולותיו, כולן נגועות בשיקולים פוליטיים, אישיים, הישרדותיים, משפטיים, לצרכים שלו, לצרכים הפוליטיים, כלום לא מעניין אותו. כלום לא מעניין את בנימין נתניהו חוץ מהשיקולים האישיים. כלום. כל המלחמה הזאת, כל ההתנהלות שלה, כל העשרה, כל ה-700 ימים אוטוטו, כל כולם נגועים בפוליטיקה זולה של בנימין נתניהו. זה הבן אדם, אלה השיקולים, זה משהו מעניין אותו. טוב. בוקר טוב לאיצי כהן.
הורן.
הורן.
אורן, אורן, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
מה שלומך, איציק?
אביהם של איתן שעדיין בשבי חמאס, ושל יאיר ששוחרר מהשבי לאחר 498 ימים.
מה אני אגיד לך? אבא שלי, שהיה יהודי חכם, שתמיד היה אומר, צריכים להגיד בסדר ולהמשיך הלאה, כי אין לנו ברירה אחרת.
כלומר?
כלומר, צריכים, המצב הוא לא טוב, אבל צריכים להמשיך הלאה, צריכים להמשיך במאבק, ובמיוחד אחרי שמה שאתה הסברת, אני ממש חותם למטה.
תגיד לי, תודה. קודם כל, איציק, אני רואה את יאיר בנך ששוחרר כאמור מהשבי לאחר 498 ימים, ואני רואה אותו בהצהרות ובכנסים ונועם. אני יכול להניח בלשון הכי עדינה שתהליך השיקום הוא לא קל, בטח כשהאחיו נמצא עדיין בשבי חמאס.
נכון, לא רק שלו, של כולנו. תשמע,
מה עובר עליו משהו שוחר? תספר לנו עליו.
תשמע, הוא אמר את זה מהיום הראשון שהוא הופיע בפומבי, והיה לו הרעיון הראשון. פיזית הוא פה, כל המחשבות שלו וכל כל מה שהוא מרגיש, הוא נשאר בעזה עם האח הקטן ועם יתר החטופים. תשמע, חסר לנו משהו, חסר לנו איתן, אבל לא רק איתן, חסרים לנו את החטופים, החיים, החללים. אי אפשר ככה, ועד שאיתן לא יחזור, אנחנו לא נוכל אפילו להתחיל את השיקום.
יש את איציק, יש את הסרטון שהמתואבים מהחמאס שחררו, את הרגע של הפרידה ביניהם. ואתה יודע, זה סטן שאני מתקשה להשתחרר ממנה, אתה יודע, זה כמו משהו בסרט, מפרידים שני אחים, אחד נשאר, אחד יוצא. כמה זה מלווה אותו, כמה זה מלווה את יאיר מאז? הרגע הזה.
כולנו כל הזמן, ואני תמיד כשמראיינים אותי בטלוויזיה, אני מראה את התמונה הזאת, ואני מזהיר את ראש הממשלה. מזהיר אותו. כי עכשיו זה התוכנית שלו להיכנס ליד. הוא אמר את זה בפומבי, נכון? עכשיו הוא לא יוכל להגיד, לא העירו אותי, לא הזהירו אותי, לא סיפרו לי. זה התוכנית שלך, אדוני ראש הממשלה.
תרשה לי רק שנייה להתעכב רק על הסיטואציה הזאת. יאיר מספר מה הם דיברו ברגע הזה? מה הוא אמר לו?
לא. לא.
מה, הוא מתקשה לשחזר?
תשמע, יאיר לא כל כך מספר, במיוחד לי, אתה יודע, הוא לא...
מה, אני, הוא לא משתף, הוא לא משתף
לא,
בכלל?
לא, במיוחד לי...
למה?
הוא לא, כי הוא לא רוצה להקשות לי בתהליך השיקום גם.
רוצה להגן על אבא שלו.
תשמע, אני גם עברתי השתלה, אז הוא גם לא רוצה...
חוסך לך דברים קשים.
כן.
תגיד לי, מתי חוץ מהעדות של יאיר, מתי קיבלתם עדות אחרונה לגבי מצבו של איתן?
בדיוק, בסרט הזה.
בסרט?
כן.
מאז שום דבר.
שום דבר.
אתם יודעים איפה הוא נמצא? זאת אומרת, האם הוא באמת במחנות המרכז, האם הוא בעזה?
יודעים איפה רובם המוחלט נמצא.
כן, אבל אתה יודע דבר אחד, קודם כל תרשו לי להמשיך שהתקלתי להגיד.
בבקשה.
אם בפעולה בעזה איתן ימות, או בגלל הפצצות שלנו, או בגלל שהטרוריסטים יארגו אותו, הדם של איתן יהיה בידיים שלך, אדוני ראש הממשלה, ואני ארדוף אותך עד ימי האחרונים.
ואתה אומר, לפי גורם ביטחוני בכיר, אתה אומר, בנייתן יכול היה להיות בבית כבר בשבוע שעבר, יושבים בממשלה הזאת ובקבינט חבורת מופרעים, שכל אזרח ואזרחית בישראל צריכים לשאול את אם האנשים האלה ראויים לקבל החלטות על גורלם של החטופים.
כן, תשמע, אם ו... אני לא אצטט כל אחד אחד אחד, אבל אם באמצע דיון בקבינט, שיותר מחצי מיליון איש היו ברחובות וביקשו ודרשו את שחרור החטופים ולחתום על הסכם, אני לא אוהב את המילה עסקה, כי עסקה זה לסחורות והם בני אדם, הם לא סחורה, אז נקרא לזה עסקה, לא הסכם, הסדר, והם יכלו להפסיק את הדיון וללכת למשתה, והיום עוד הפעם לא בכלל לא ידברו על ההצעה, ואנחנו כבר שבועיים או אפילו נכנסים לשבוע השלישית שישראל לא עונה, אז הם ממש מנותקים. אם יש
נותקים בלשון עדינה, בלשון מאוד מאוד דיפלומטית. תגיד לי, איציק, אתה, איציק, מה באמת אתה שומע כשאתה קורא את הציטוטים האלה, ממקור ביטחוני בכיר, שעשרה מהחטופים החיים יכלו להיות בבית בימים האחרונים, בבית, כאן, במשפחות, בקרבנו, מה זה עושה לך?
ממש בא לי להקיא. ממש. כי זה בדיוק להתעלל בנו במשפחות.
אבל איציק, אין לך חשש שלמשל אם נחתום, אם מדינת ישראל תחתום על הסכם, אני לוקח את ההסכם ולא עסקה, הסכם חלקי, יכול להיות שהעשרה נותרים, אולי חס וחלילה, חס ושלום, אנחנו לא נוכל לראות אותם יותר.
אני... בוודאי שכולנו רוצים שיהיה אפשר להוציא את כולם בבת אחת. אני רק מוכן לקבל הסכם חלקי, אם יהיה לי תאריך מתי איתן יצא. ומישהו שיהיה ערב למילה של חמאס,
כן.
רציני, לא החמאס, כן? ובינינו גם לא קטר.
תגיד לי, אתה יודע, בוויכוח הזה שהתנהל עד שחמאס הודיעו שהם מוכנים לעסקה חלקית, גם בקרב הציבור הישראלי בכלל, בטח בקרב משפחות החטופים, מה הדעה באמת של רוב המשפחות היום, של כולן, רובן, לגבי עסקה חלקית?
תראה, זה קורה אותך מבפנים. יש כאלה קומץ מאוד קטן, חלק מהם כבר לא בחיים, אז לא אכפת להם, וחלק שכן בחיים שמוכנים להקריב את יקיריהם, לא אכפת להם. אני עכשיו כבר הורדתי את הכפפות, אני כבר נוקם בשמות. כל הפורום תקווה, הם מוכנים להקריב את הבנים שלהם, אלה שבחיים. את הבנים ואת האהובים שלהם. הם מוכנים להקריב.
אתה הורדת את הכפפות, אתה אומר דברים קשים מאוד, שכל פורום תקווה מקריבים, מוכנים להקריב את הילדים שלהם.
כן. תשמע את אדון מור. עכשיו, אני לא מוכן להקריבת יצחק, אני לא מוכן להקריב את איתן, אני לא מוכן לקבל את איתן בשקית ניילון, סליחה. אני לא מוכן... אם הם מוכנים שיכתבו פתק לחמאס עם השמות של האהובים שלהם, ושישאירו אותם עד הסוף, ואם יש הסכם חלקי, שהם לא יצאו, יצאו, שהם נשארו שם עד הסוף, עד הסוף, עד שצהל יכבוש את עזה, ואז שהם יצאו.
איציק, אתה יודע, אני לא רוצה, אני לא רוצה שננהל איזשהו דו-שיח של התנצחות. אתה בסיטואציה שהלב יוצא אליך וכל, אני חושב שהאמירה הזאת היא מאוד מאוד קשה. אני לא, אני לא בטוח, אני בטוח שהמשפחות של פורום דקווה לא רוצות להקריב את חיים של הילדים שלהם. הן פשוט אומרות, הן אומרות, שנייה אחת, ברשותך, איציק. הוא אומר, כן, הוא אומר, השיטה היא ללחוץ על החמאס כמה שיותר מבחינת פעולה צבאית. הוא אומר, אתם חלוקים אולי בדרך, אבל אני חושב שאמירה כזאת של מלוא, זו אמירה שהיא עושה עוול למשפחות האלה.
כן, כן, אבל זאת המטרה. אם הם אומרים שביטחון המדינה יותר חשוב מחיי החטופים, מה לעשות? עד פה אני שתפתי. די, מספיק. הם לא מייצגים אותי, הם לא מייצגים את רוב המשפחות. מה לעשות? תקרא מה שאמר אדון מור ברעיון האחרון. וזהו, די, מספיק.
איציק, אז אתה...
אתה יודע מה? די, מספיק שהם ידברו בשמם. הבעיה שלי עכשיו זה לא... זה לא הם. זה לא הם.
לא, יש להם השפעה. כשהם באים בפוזיציה של משפחות חטופים ואומרים את הדברים האלה, יש להם בכל זאת השפעה. אתם אומרים, הנה, אתה רואה, המשפחות חלוקות, חלק חושבים כך, חלק חושבים אחרת. תגיד לי, אתה ניסית לפנות אליהם? ניסיתם לקיים דו-שיח? דיברת איתם עם משפחות פורום תקווה, לנסות בכל זאת לגבש כאן איזה קו אחד, אחיד, לא מחלוקות כאלה?
כל פעם שחלק מהמשפחות של המטה החטופים ניסו לדבר איתם, לא יצא מזה שום דבר. אבל זה לא הבעיה, תמיד אמרתי את זה, כי משום מה הם משחקים, איך אמרת, הכל פוליטי, גם אצלם הכל פוליטי. אבל מה הבעיה שלי זה לא פורום תקווה, אל תבין אותי, לא נכון. הם משחקים בידיים של הממשלה.
איתי, אני מציע שנעזוב את זה, זה באמת דיון, הוא כל כך לא מתאים לנו.
איציק, תגיד לי, לגבי השיח עם ראש הממשלה, אולי רון דרמר, אולי בכירים אחרים שקשורים לעסקת החטופים, זה מתנהל בכלל? יש לכם שיח איתם? יש פגישות? יש משהו?
נשמע, עד כמה שאני יודע, רון דרמר עד היום לא הביא שום חטוף הביתה, וב' לא קיבל את המשפחות.
מה ההסבר שלו, מה ההסבר של הלשכה שלו, של הצוות שלו? למה הוא לא...
בדיוק, אני גם לא הייתי בין האלה שביקש לפגוש אותו. אבל לפחות אף אחד גם לא מעדכן אותי במה שקורה עכשיו.
תגיד לי, ולגבי הצוות האמריקאי, סטיב ויטקוף, ובכלל... הנשיא טראמפ שכל כך תלו בו תקוות, שהוא זה שכן יצליח להניע עסקה כזו או אחרת שמסגרתה יגיעו החטופים הביתה, אתם בקשר איתם? יש שיח או שגם שם זה קצת התקרר?
טוב, יש המשפחות האמריקאיות שמדברים איתו, שהוא היה פעם אחרונה, אני הייתי בפגישה איתו, אבל אתה יודע מה, אני כבר נהייתי
סקפטי.
אני אמין שאני אראה את איתן והחטופים עולים על הרכבים שלו.
מאחלים לזה שזה יקרה בזמן הקרוב, כמה שיותר מהקרוב, איציק.
איציק אורן,
ולב איתכם.
אביהם של איתן, שעדיין שבי חמאס, ושל יאיר ששוחרר. כן, כן, בבקשה.
אני לא מבין, לא מבין איך מחר מתחילים לימודים. איך מחר? כי מדינה שמפקירה את החטופים, על איזה ערכים היא הולכת לפתוח שנת לימודים? על איזה ערכים? אבל זאת המציאות שלנו, ואני רוצה להודות לכם על זה שאתם משאירים את הנושא שלכם.
איציק אורן, תודה, תודה רבה. תודה.
תודה לכם.
המשך יום טוב.
ובוקר טוב לצביק אמור, חבר פורום תקווה, אביו של איתן, שנחטף ממסיבת הנובה. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שמעת את הדברים?
אני שמעתי רק את הדקה
וחצי. אז בוא, אני אתמצת לך, אומר איציק אורן, אני החלטתי להוריד את הכפפות מול חברי פורום תקווה, מבחינתי הם רוצים להקריב את הילדים שלהם, שיפנו לחמאס באופן ישיר, ויגידו שהם מוכנים שהילדים שלהם יהיו אחרונים, אומר דברים קשים מאוד, תגובתך.
טוב, יש לי להצטער שאיציק מדבר כלפינו ככה, כיוון שהוא לא מקשיב למה שאנחנו אומרים. אנחנו מעולם לא אמרנו להפקיר את הילדים שלנו שם. אנחנו אמרנו שהדרך הבטוחה ביותר, הסיכוי הטוב ביותר להציל את כל החטופים, היא רק אם נפעיל כוח על חמאס. ובדרך הזו לא רק שנציל את כל החטופים, גם נדאג לביטחון המדינה, ונדאג כאן לשנים ארוכות של שלום, השקט ובטחה. ואני חושב שהעובדה שממשלת ישראל השיבה מעל 200 חטופים, רובם בחיים, זה לא בזכות הפעולות שהייציק שותף להן במטה התל אביבי, אלא זה למרות הפעולות האלה.
צביקה, אתה יודע, צביקה, אבל אתה יודע...
מאוד מאוד לכל
התהליך של... אז יבואו ויגידו לך אחרים, כך למשל את החודשים האחרונים, הופעל לחץ צבאי, מרכבות גדעון, באמת, תשאל אנשים שגרים בעוטף, רעשי פיצוצים כאלה לא שמעו המון המון זמן, חטוף אחד לא חזר, ואם חזר זה חזר רק בזכות טראמפ, וגם על מה שאתה אומר, כי זה משהו מוחלט, אז אנחנו זוכרים את הכניסה של הנשיא טראמפ לבית הלבן, עם אולטימטום מאוד מאוד מאיים ואגרסיבי כלפי חמאס, שאם אתם עם כניסתי לא מתחילים עסקה, יהיה רב אמר, והם מהר מאוד הזדרזו, אז יש ויכוח האם הלחץ הצבאי, אפרופו מה שאמרתי, מחזיר חטופים.
אין שום ויכוח לגבי הלחץ הצבאי במהותו. הלחץ הצבאי במהותו הוא מה שהשיב לנו את החטופים של נובמבר 23 ושל מרץ 25. בזה, בדברים האלה, הודו כל ראשי מערכת הביטחון, כולל אלו המכונים שומרי הסף, כן? כגון גלנט, דוקטור אורן סתר, אפילו רונן בר בעצמו.
אני שמעתי דברים אחרים.
לא, בסוף השבוע, תרשה לי.
אני שמעתי דברים אחרים, אבל אתה לא שמעת את הציטוטים של אותו
מקום. רגע, תנו לי רגע לסיים את הדברים. חמאס לעולם לא ישיב לנו את החטופים מרצונו הטוב. חמאס לא מתרגש מהצרות שיש בכיכר, ומצעדות ומהדגלים, להפך. הדברים האלה רק נותנים לו כוח. האם הממשלה עושה כל מה שצריך בלחץ הצבאי?
צביקה.
וזה אני מסכים.
לא, אבל צביקה, אבל רגע, בסוף השבוע פורסמו ציטוטים של מקור ביטחוני בכיר, שאמר חייבים ללכת לעסקה חלקית ולהחזיר 10 חטופים חיים. ואמר יותר מזה, שעשרה חטופים חיים... נוכח העובדה שחמאס הסכים לעסקה החלקית, יכולים להיות, היו בבית בימים האחרונים. מה אתה אומר לאותו בכיר ביטחוני? כי אתה נתלה כאן בבחירים אחרים, אז מה אתה אומר על הדברים של הבכיר הזה, שחייבים ללכת לעסקה חלקית?
כן, אז שנייה אחת. אני שמעתי את זה בערוץ 12, ידדו את זה מאוד חזק שם כל ה... אני, לי, ההבדל הוא שאני לא נתלה בגורם ביטחוני בכיר עמום. אני, יש לי ציטוטים מהתקשורת מכל אחד שהזכרתי. עכשיו, מדינת ישראל אסור לה בשום פנים ואופן ללכת על עסקה חלקית, כי זה מה שיחרוץ את גורלם של אלה שישארו לבסוף. אנחנו צריכים לעשות עכשיו פעולה כזאת שהיא תהיה באמת האחרונה, וזה לחץ מלא, כמו שאני קורא מהיום הראשון. ומבחינתי, המבחן הוא מבחן השיבר. אם מנקזים את האוכלוסייה דרומה, וצרים על העיר עזה באמת,
ולתיים לא עוזבים שם, לא עוזבים שם, צביקה, לא עוזבים שם האנשים, מדובר על אלפים בודדים, אם בכלל, שעוזבים, הרבה פחות ממה שציפו שיעזבו.
אז צריך לעשות את הפעולות הנכונות, צריך להבין, חמאס לא ישחרר את כולם, ולכן הוא לא מספק רשימה, ולכן הוא לא שחרר שום סרטון של הבן שלי ושום דבר.
אולי ננסה, אולי בכל זאת ננסה. יש 10 חטופים שיכולים לחזור מחר. אתה יודע מה, אני אומר את זה מחר.
אנחנו לא ננסה.
אני אומר את זה מחר בפרווה. יכולים לחזור במיידית לארץ. אתה אומר, עזבו שישארו שם, אם לא עסקה חלקית, אז שישארו 10 חטופים במקומם.
קודם כל, אני לא מאמין שהעסקה הזאת היא ממש ממש...
בוא ננסה, בוא נגיד כן.
עד שאתה לא מביא לי... עד שאתה לא מביא לי את השם של הגורם הביטחוני הבכיר, כן? אני גם מכיר את המשחקים התקשורתיים האלה. עד שאתה לא מביא לי את השם של הבן אדם, אני לא מאמין שיש...
לא, אבל חמאס נתן תשובה חיובית על עסקה חלקית.
צריך לדעת, צריך, ופה אני חולק על, פה אני חולק על איציק ועל חבריי מהמטה. המטרה הראשית של מדינת ישראל היום, לא רק מהיום, מההתחלה, זה השמדת חמאס, הכנעת חמאס. זאת המטרה... בשביל זה אנחנו שולחים את
ילדינו לקרב. מה זה השמדת חמאס? עד, עד אבו עובד האחרון, אבו עובד הקרב למשל?
לא, לא, לא.
תגיד, מה זה השמדה? מה זה השמדה?
אני אסביר, כמו שבמלחמת יום כיפור, אתה הבסת את הצבא המצרי.
כן, זה צבא, זה משהו אחר. הבסת גם את הצבא האיראני, והבסת את חיזבאללה. זה ארגון טרור, אתה יכול להמשיך איתו עוד עשרות שנים.
זה לא נכון, זה לא נכון. יש לכל מלחמה את המרכיב שאני קורא לה כיתור הארמיה השלישית. לכן אמרתי קודם, סגירת שיבר המים לעיר עזה והחשמל והכל, זה מבחינתי המבחן של הממשלה.
אבל אתה רואה שהם לא יכולים, עזה מקבלת סיוע הומניטרי בכמויות שלא קיבלה כמותה, כי ישראל לא יכולה לעמוד, לא יכולה לעמוד בלחץ של טראמפ ושל מדינות אחרות, לתת סיוע, סיוע הומניטרי נותנים בכמויות, אתה מדבר לי כאן על הפסקת חשמל ומים, אבל זה לא ריאלי מה שאתה אומר, זה פשוט לא ריאלי, אבל זה לא ריאלי.
זה ריאלי מאוד.
אתה שמעת את ההכרזות? רגע, אתה שמעת את כל...
אנחנו לא אמרנו להרעיד את
אנשים והילדים. אבל זה לא ריאלי, צביקה, אבל זה לא ריאלי, זה לא מתקיים.
אתה תגיד שלא, ואני אומר שכן.
אבל הנה, שנה ו-11 חודשים, זה לא מתקיים.
אז שנייה, בטח שזה לא מתקיים, כשכל כך מערימים קשיים על הממשלה לסיים את המלחמה הזאת.
לא, זה לחץ אמריקאי, זה חוכמה. זה לחץ אמריקאי, של הידידה הגדולה שלה.
חוכמה מאוד גדולה של השמאל וכל הבכירים והלשעברים שתמיד צודקים בערכות שלהם, כן? חוכמה מאוד גדולה שהם יושבים מהצד ולא באים ועוזרים. אני אומר דבר כזה, מי שרוצה לאכול ולשתות יורד דרומה. מי שנשאר בעזה, הוא רוצה להילחם, אנחנו נחנוק אותו עד הסוף. את זה הממשלה צריכה לעשות. ואני אומר לכל המשפחות של החטופים, מי שרוצה עסקה חייב לעמוד איתי עם פורום תקווה, כי רק הלחץ על חמאס יביא עסקה. זה מה שהביא את העסקאות הקודמות, זה מה שיביא לנו על העסקאות.
צבי כמור, תודה רבה שהיית להגיב.
תודה רבה.
ושבכל מקרה יהיו בשורות טובות, שבוע טוב ורק בשורות טובות. תודה רבה.
רק, סרי, רק הדבר הכי פשוט. אוהד חמו, אתה ואני מאוד מעריכים אותו, אמר בסוף השבוע בצורה הכי חדה, אתמול במהדורת זה, שהחמאס מסכים עכשיו לעסקה החלקית בגלל הלחץ הצבאי ובגלל החשש שהצבא ההגנה לישראל ייכנס לעזה. זה לא איזה משהו ש... זה לא איזה סיסמה. הלחץ הצבאי...
שמעתי שאני מאוד מעריך לעומתו, קוראים לו אלוף במילואים ישראל זיו, שאתה יכול להגיד את זה, ישראל זיו טוען שחמאס מאוד מאוד רוצים שישראל תיכנס לזה סוג של מלכודת מדינית אחת גדולה בתוך עזה.
הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
בוקר טוב לרב אברהם ברודיאנסקי, ראש ישיבת ההסדר החרדית ברכי חיספין.
בוקר טוב ומבורך.
בוקר טוב. אתה מספר לנו על מסלול ישיבות ההסדר החרדי שצובר תאוצה, בוא תספר לנו על זה.
ברוך השם, ישיבות ההסדר כבר החרדיות קיימות כבר עכשיו בשנה מחזור י' ג', גם אנחנו, ישיבת ברכאי וגם ישיבת דרך חיים בגן יבנה, שזה הישיבות הוותיקות, ואחרינו קמו עוד הרבה ישיבות והשנה נפתחו עוד. ברוך השם, ישיבות גודלות, ישיבות שמורות על איכות, רמה רוחנית טובה, רמה לימודית.
מי מגיע לשם? איזה סוג חרדים מגיעים לשם?
אם בעבר הרחוק ידענו שחשבנו עליה שמי שמגיע למוסדות כאלה זה מה שאנחנו מגדירים לנו נושר, היום אנחנו יודעים בוודאות להגיד שזה פשוט ילדים שמסיבות כאלה ואחרות בחרו להפסיק ללמוד בישיבה, לא עפו, בכל המקומות יכלו להמשיך ללמוד שם, ובחרו לבוא לחפש מקום שמשלב בין לימוד תורה ומקצוע, ובסופו שירות צבאי.
והם הולכים לשירות צבאי?
כולם, ב-100%.
קרבי?
לא, אנחנו בעיקרון ישיבה טכנולוגית, יש עלייה באחוזים בכך שהולכים לקרבי, השנה, מחר יש גיוס לחשמונאים, קבוצה שהולכת
השמונאים. למה?
רגע, קבוצה של חשמונאים שהולכת מהישיבת הסדר.
כן, כן.
תקשיב, זה אירוע מדהים.
רגע, אבל רגע, סליחה, אני רוצה להבין את התהליך, תהליך ההתגייסות של החברה האלה, שבאמת רק להוריד בפניהם את הכובע, כי הם הולכים הרי נגד הקהילה, בהרבה מקרים נגד המשפחה, נגד הרבנים שלהם. איך זה קורה בפועל? איך מגיעים אליכם?
טוב, איך שמגיע לזה באמת מורכב, כי אתם בטח מבינים שלא ביתד נאמן ולא בעמודי המאפשר.
נאמן, בדיוק, זה היה נותנת.
אז לכן העבודה היא באמת נעשית, היום אנחנו כבר, מה שנקרא, שפתחנו עכשיו מזרעות ג' כבר יש פה אחים, יש פה השנה, חמישה אחים של תלמידים משנים קודמות, שניים מהם זה כבר אח שלישי שנשלח מהמשפחה הזאת. יש בני דודים, שכנים, חברים, רשתות חברתיות קצת שאנחנו מפרסמים, בעלונים מקומיים. זה הדרך היחידה שיש לנו לפרסם, אין לנו עוד דרכים.
הם פחות חרדים? מהחרדים הקלאסיים? החברה שלך?
תראה, אני באופן כללי יש לי בעיה עם ההגדרה החרדית, אני מדבר על שומר תורה מצוות גם עם התלמידים שלי, לקיים שולחן ערוך, האם התלמידים שלי מקיים שולחן ערוך פחות מבחור ישיבה אחר? לא.
מה התגובות של הקהילה? של, שמהם הם הגיעו? מה התגובות של בני המשפחות של רובם?
המשפחות, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו יכולים להסתכל על תהליך של אבולוציה, מלפני עשור בערך, שאז התחילה המסה העיקרית של תלמידים להיום. אם בעבר היה כ-30-40% שרק הגיעו עם עורף משפחתי, היום אנחנו יכולים להגיד שמעל 80% מגיעים פה עם עורף משפחתי.
מעל 80% עם עורף...
נכן, כן.
מעל 80% המשפחות מברכות, מגבות, נותנות...
מברכות, מגיעות, עומדות בקשר, משלמות שכר לימוד, מגיעות ליום הורים, שותפים בשבתות.
איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה נוכח הקצנה של הרבנים?
תראה, זה דבר שכבר קורה הרבה לפני שהתחילה הקצנה. או לפני הפלג הירושלמי.
אבל עדיין, עדיין, אתה יודע, הקצנה היא הקצנה.
רגע, אבל אמרת משהו על הפלג הירושלמי, ואתה נכדו של הרב שלמה זלמן אוירבך, נכון? כלומר, הרב שמואל אוירבך הוא דוד שלך?
אמת, אח שלי,
מה שלי. אח שלי, מה זה...
אבל צריך להסביר, צריך להסביר
מזה. אם שלא מכירים, הרב שמואל אוירבך, הדוד שלך, הוא מה שנקרא מבחירי של הבחירי הפלג הירושלמי, הפלג הכי קיצוני, איך זה מסתדר?
אני אענה לך ב... סיפור שאני יודע מכלי ראשון, שרב שמואל בעצמו, זכרונו לזכר צדיק לברכה, כשהיו צריכים, הוא ידע להפנות לצבא.
הרב שמואל אוירבך?
גם הרב שמואל אוירבך.
הפלג הירושלמי?
אתה שובר עכשיו באמת...
הפנה לצבא?
אני, בוא נזכור שהוא כבר נפטר לפני 5-6 שנים.
אז מה, איך זה קרה?
ולפני זה, כן, זה קרה, כשהיו צריכים ידעו להשתמש בזה, אנחנו מאוד משתדלים לא להוציא לאף אחד את העיניים, ולא הולכים ומתרברבים, אלא מי שצריך יודע להגיע אלינו, אנחנו נמצאים ברמת הגולן, הפסטורלי והשקט, ברוך השם, כל מחזור 50 תלמידים.
נדמה לי שזה רב שלא אישר לתלמידים שלו ללכת להצביע, נכון? זאת אומרת, זה 20,000 איש שלא הצביעו בבחירות.
בבחירות האחרונות שהיה חי, כן.
הוא לא אישר להם להצביע, זאת אומרת, זה משהו שנגרם מהכוח של יהדות התורה, זאת אומרת, אסור להצביע מחד לכנסת ישראל, אבל הוא אפשר להגיע לצבא.
לא, הוא לא שלח לצבא המונים, כן, צריך לדייק את הדברים. כשהיו צריכים תלמידים מסוים זה, הוא ידע להפנות אותם, הוא לא ראה את זה מחוץ לתחום.
מה הוא היה אומר? מה הוא היה אומר על
המפעל שלך? החבר'ה שלו הרי מפגינים היום בכבישים, חוסמים, נמות ולא נתגייס.
מה הוא היה אומר על המפעל שלך?
אני אגיד לכם את האמת, הנשיא של הישיבה שלי, זה אח שלו, קוראים לו הגאון, מרדכי אוירבך מתל אביב. אני הולך לשאול את אלה שחיים, ואלה שחיים, ברוך השם, רמות חוירבך תומך בי ושולח לפה תלמידים, ואני מתייעץ איתו ולא עושה דבר בלעדיו. אז כך שמבחינתי, אם הוא תומך בי והוא מסכים איתי, אז אני עושה את הדרך. מה רב שמואל היה אומר? ברור שבתוקף הנסיבות של מה שקורה פה בשנתיים האחרונות ובשנה האחרונה עוד יותר, ודאי שהוא היה נגד, אין שום שאלה בזה.
למה באמת? זה אני לא מצליח לתהות ולהבין. למה באמת? ואתה אומר שמה שאתה עושה זה דברים שמתרחשים באמת שנים, עוד לפני המלחמה, אבל איך אתה מסביר בכל זאת את ההקצנה שחלה מאז 7 באוקטובר? והקצנה היא גם אצל כמובן חסידים, וגם אצל הליטאים, וגם אצל רבני ש"ס. איך אתה מסביר את זה?
ההקצנה היא מסיבה אחת. ואני אומר את זה בתור ראש שיבת הסדר, שבקשר טוב וכזה אחד שניסה בשנתיים האחרונות להוביל המון תהליכים, והייתי שותף, כולל תהליכים שכמעט הבשילו לכדי סידור המצב, אבל לצערי ברגעים האחרונים זה תמיד נפל מסיבה כזו או אחרת. אני אומר בצורה ברורה, הבעיה פה עם שני הצדדים, הציבור החרדי שאיבד אימון בצבא, ואולי ביושר, הרבה מאוד תלמידים שהלכו לצבא ולא חזרו כמו שצריך, לעומת זאת היום יש לנו את חטיבת חשמונאים ועוד מסגרות, שכל אם בישראל יכולה להיות רגועה מאוד כשהיא שולחת את הבן שלה. ומבחינה הזאת אני חושב שזה זה מה שגרם להם בסופו של דבר ההקצנה הגדולה, שהם התחילו להבין שכן נבנים מסגרות שיכולים להתאים לציבור
החרדי. הרב אברהם ברודיאנסקי, ראש ישיבת ההסדר החרדי ברקחיס, מנהל מרתק, היה לדעתי מרתק.
שפו עצום, אתם הפתרון.
תודה רבה.
שכוח.
ואנחנו יוצאים לפרסומות. אז אתמול נערך ערב הוקרה, מחווה, באמפי ברעננה למתי כספי, באמת מגדולי הזמרים, ושרו במשך 3 שעות השירים הגדולים שלו, כל גדולי הזמרים. בואו נשמוע את הוי מה יהיה שלו.
סיפרו לך על נסיך וסוסו הלבן, אמרו שאהבה היא טובה, היא טובה, אמרו תביט ישר בתקווה, בתקווה, ואין לי שום מושג מה יהיה, מה יהיה. אך בליבי אני עוד רוצה לקווה שלא הכל עבד, שנחיה כלל באושר ובאושר. אוי, מה יהיה, מה יהיה, תגיד לי מה יהיה, אוי, מה יהיה, מה יהיה, קניתי ואידך, ניסיתי לחפש את כל מה שהובטח, אך לא קרה לי נס, זה סיפור לא מוצלח. ניסיתי לבקש קצת יותר, קצת יותר, אמרו זה מה שיש, אז תלמד לבטא, חשבתי על ביתי, על אבי, על אמי. חשבתי שאמשיך לחפש בעצמי, ואין לי שום מושג מה יהיה, מה יהיה. אך בליבי אני עוד רוצה, מקווה שלא הכל עבד, שנחיה כלל באושר ובאושר.
אורחים ומפיקים את המשדר, שר פלזר ויואב כהן, החיית על השידור סתיו קורנז ושקד מורד, החיית על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש וליעזר בן יהודה. מיד אחרינו נווה דרומי ויריב אופנהיימר. תודה רבה לך יהודה שלזינגר,
שבוע טוב, שבוע טוב. ניפגש פה בעזרת השם
יום חמישי, ורק בשורות טובות. בואו נמשיך לשמוע את השיר.
שנחיה כלל באושר ובאושר.